ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב, אהלן מליניאק.
למה לא פתוח? עכשיו קולות מן העבר. כן. אם תהיתם למה תפרוץ בקרוב מלחמה בצפון, הקוף חזר. אפשר לגלות באיזה שליחות היית?
כן.
היה בתאילנד.
המלך ביקש ממני להגיע.
אי אפשר לרדת לפרטים.
כן, המלך ביקש ממני להגיע. לא יכולתי להגיד לו לא.
היה שיטפון.
לא אצלי.
זהו. ואני לא ידעתי בדיוק איפה. כן. על איזה אי אתה. בקיצור, היה ברווז מתנפח ענק, אם ראית, שהייתי בטוח שאתה על הברווז.
אני לא. אני הייתי במקומות שקטים.
בטוחים?
בטוחים, ממוגנים.
היה כיף?
גם שר הביטחון התאילנדי אמר שיכולים, איך זה נקרא, השרשראות של הטנקים.
כן.
אם ישימו אותם על מוביל.
יגיעו גם לבנקוק.
כן. אתה מבין, אין להם איזה... תקשיב, זה אחרת, נו, זה אחרת. אבל...
אבל...
את הסחלה וחלה שיש פה, מריחים גם משם, אריה.
תודה שהתגעגעת אליי.
כן. לא, אני קודם כל הופתעתי לראות שאתה, מה שנקרא, ביתנך, הייתי בטוח שאתה יודע, זה כבר נגמר פה, אבל אתה מפתיע.
אבל תהיה אופטימי.
אני ריאלי.
עוד יש גם הפתעות לטובה, לרעה, לזה.
לא, אנחנו רואים כל יום שאתה...
אתה אוהב עניין בחיים.
כן, אבל אתה תקבור את כולנו, אני יודע את זה.
גם בזה,
אין לי ספק בכלל.
גם בזה אני מודה.
אין לי ספק שאתה תגבור את כולנו.
שנה בדיוק, אדוני. שנה. בול. שלשום.
דה.
כן.
מיולי שנה שעברה?
תקשיב, שמתי פוסט שהיום, שנה בדיוק, זה 26 או 7 ליוני, הודיעו לי שקיבלתי לוקמיה.
כן.
רני קוניק, ראש העיר, כתב בתגובה, היום לפני שנה בדיוק הודיעו ללוקמיה שהיא קיבלה אריה מליניאק.
הוא צודק.
וכולם יודעים איך זה ייגמר.
הוא צודק, נכון, זאת הבעיה.
זה בעיה גדולה.
אתה יודע איך אומרים, שמישהו שואל מה יהיה בסוף לא הבין את ההתחלה, אתה הבנת גם את הסוף גם.
כל אלה שהבינו כבר אינם.
כבר אינם. טוב, יאללה, בוא נתחיל לרוץ. אורחים ופיקים, סער פלסר ושני רומנו. אחראי על השידור ברדיו 103, סתיו קורנס. ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, עידות טבת, אחיה דלוק וראות מתיתיהו ארגון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. מתחילים עם היורו, עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן, איזה כיף שחזרת, אתה נשמע רגוע, ממש מרגישים שהיית בחופש.
תן לו 10 דקות.
תן לי, תשמע חזר.
דגן, רוני.
נחתתי ב-6:20 בבוקר, משהו כזה, תן לי יממה ואני חוזר לעצמו. לא, לא יותר. עוזי, אולן מפרקת את רומניה 3-0. אני בטוח שהרבה חבר'ה פה, קודם כל הקהילה הרומנית, ברית עולה גורדוניה, היו שמחים אם היו עושים את רבע הגמר. ולהגיד שמה אתם רוצים שהם ניצחו אותנו, הם בין 8 נבחרות טובות באירופה.
כן, תשמע, עצם זה שהם עלו לשמינית ועלו מהמקום הראשון בבית שלהם, שכביכול בית קל, אבל בלגיה הייתה שם, זה לא בית באמת קל, הם הפתיעו גם את עצמם. אתה יודע, הם במוקדמות שהם שיחקו נגדנו, ואנחנו היינו הרבה יותר טובים מהם בבוקרסט, עשינו 1-1, יצא לי להיות במשחק שאנחנו הערכנו בבודפסט, הפסדנו, אבל הפסדנו כי אנחנו היינו גרועים, לא כי הרומנים היו טובים. ואתה אומר, תשמע, עצם זה שהם הגיעו לשמינית זה יפה מאוד. הולנד, אני חושב, הולנד נראתה טוב, אבל זה לא שהולנד, אתה יודע, זה לא הולנד של חולית קומן או ון בסטן, או גם לא ון פרסי וסניידר. הולנד נראו טוב כי רומניה נכנסו לפיגור ופתחו את המשחק, וקודי גאק פה הוא אחלה שחקן, והוא מוכיח את זה, ראינו אותו בליברפול, ראינו אותו במקומות אחרים. אני פחות התלהבתי מהולנד, למרות שזה כיף לראות אותם משחקים כדורגל התקפי, כמו שאנחנו רגילים ההולנדים, וכיף לראות את האוהדים שלהם וכו'. אני חושב שההולנדים, נכון, זה הצד הקל של ההגרלה, הם ואנגליה אמורים...
תשמע, יש להם את טורקיה ב...
אז אנגליה כביכול אמורים להיפגש בחצי גמר, אבל זה לא ששוויץ וטורקיה פריאריות, וטורקיה, זה הסיפור של השלב ושל רבע הגמר, וזה אולי גם ההפתעה. טורקים פשוט אחלה נבחרת. היא אחת משתי המערכות של הטורניר, זאת אומרת גרמניה מערכת, אבל גם טורקיה מערכת, כי בכל משחק הם מרגישים בבית עם קהל ביתי של גרמנים טורקים, טורקים גרמנים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, כמובן כל, ועוד כמה שהגיעו מטורקיה, ושמע, על הנייר, אנחנו יכולים לקבל בגמר בברלין, 14 ביולי, משחק בין טורקיה לגרמניה.
דרבי.
זה דרבי, זה יהיה קרב אחרון מה שנקרא.
מה זה דרבי? זה היה משחק ביתי של הטורקים.
לא, רק בברלין.
בברלין
היא העיר השלישית בגודלה בטורקיה.
זה לא משחק ביתי של גרמניה. זה לגמרי נכון.
תשמע, עוזי. רק אני רוצה להגיד לך.
זה יקרה, זה לונג שוט, אבל הטורקים...
שלישי בגרמניה. כאילו ברלין עיר שלישי בטורקיה. יש לה 4 מיליון טורקים שם.
כן, לגמרי, לגמרי. אני אומר, תשמע, גם בדורטמונד, ראית שהטורקים זכו בדורטמונד. היה שם עידוד מטורף. כן, יש גם חבר'ה שבאו מטורקיה אוהדים, זה ברור, אבל גם ברחובות וגם... תשמע, זה טוב כי בדרך כלל בטורניר, אם המערכת עפה, אז יש איזו ירידה בחגיגה נקרא לזה, בטח באיזה. פה, גם אם המערכת חטפה, יש לך את המערכת השנייה.
בוזי, שאלה פרובינציאלית. אני לא אכנס עוד פעם, הרי הקופי ישתיק אותי אחרי, באמצע השאלה, מה היה קורה, אילו אנחנו היינו איכשהו מגיעים לשם.
אז אני אגיד לך מה...
רגע, לתתי. מה אפשר ללמוד מסלובניה, סלובקיה, רומניה?
אני אגיד לך מה דעתי. אני חושב שאם היינו מגיעים, בדיוק, ולא משנה אם זה דרך הפליאוף, כמו שהגיעה אוקראינה או גיאורגיה, או שהיינו מגיעים דרך הבית של המוקדמות, כמו שהגיעה סלובניה והגיעה סלובקיה, זה בסוף נבחרות שאנחנו רוצים להאמין, וזה לא, זה לא לגמרי לא נכון, שאנחנו פחות או יותר ברמה שלהם, אתה יודע, אלבניה כזאת, ניצחנו אותם לא פעם, סקוטלנד אפילו, שעם כל הכבוד, סקוטלנד לא מבית עם ספרד ונורווגיה, mm-hmm. לא בית קל, אבל אנחנו יודעים, ראינו את המשחקים נגד הסקוטים, לא משהו לכתוב הביתה, אני חושב שאם אנחנו היינו מגיעים, לא היינו עושים בושות, אני לא אומר לך שהיינו עולים לשמינית גמר, אבל אני חושב שכן היינו מוציאים את הנקודה שתיים, קצת כמו שנבחרת ישראל, נכון שזה זה דור אחר, וזה...
אנחנו קצת,
כמו שנבחרת ישראל בזמנו, עלתה למקסיקו, דרך אסיה היינו חובבנים, עצם העלייה הייתה קשקוש, אבל כשהגענו למקסיקו 70, וואלה, עשית תקו נגד איטליה, שהייתה סגנית אלופת העולם, עשית תקו נגד שוודיה,
נכון.
עמדת יפה. העניין שאנחנו, גם שיש 24 נבחרות, לא מצליחים להגיע. גם שיש בית קל יחסית עם שוויץ ורומניה, הוא קל גם לשוויץ ורומניה, כי אנחנו שמה.
נכון.
זה העניין. אם אתה מסתכל על אירופה, מאז הפירוק של יוגוסלביה וברית המועצות וכולי, אז עזוב נבחרות קיקיוניות, סן מרינו, אנדורה וכל מיני נבחרות. אנחנו מבחינת גודל אוכלוסייה, הנבחרת הכי גדולה, המדינה הכי גדולה שלא הצליחה להגיע ליורו. מבחינת תלג, אנחנו הנבחרת הכי גדולה שלא הצליחה להגיע ליורו. מבחינת דירוג בליגה, ליגת העל בוויפה, אנחנו מקום 20, 21, אפשר להתבקר, אנחנו המדינה הכי גדולה שלא הגיעה ליורו. אז הבעיה אצלנו משהו בבנטליות.
בכל מדינה, מאלו שהגיעו ליורו גם ברמת אוכלוסייה כמו שלנו, והף קטנות גם במחצית.
לטביה, שהיא מדינה שאחת המדינות היחידות שבכלל כדורסל לא פחות פופולרי מכדורגל, היא 4 מיליון תושבים, והיא צריכה להגיע ליורו שהיה 16 נבחרות, עוד לפני שהיה פלייאופים ולפני שהיה הגדלה וזה. אז משהו אצלנו, לא יודע, חסר לנו גרוש ללירה, לא אומרים פעם.
לא, 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 זה לא חסר לנו גרוש ללירה, אנחנו צריכים עוד פעם לעשות, אתה יודע, להתחיל מה שנקרא מחדש, ריסטארט, ולבנות כמות שחקנים, שבעוד 8-12 שנה תוציא באמת לא 25 כדורים.
אתה יכול להבטיח לי שאני אהיה לראות את המשחק הזה?
אני לא יודע אם אני אהיה, אתה תהיה.
8-12 שנה.
מה זה
שחקת? אבל אתה מסתכל על נבחרות, נגיד שוויץ. שוויץ, מי שזוכר, עד לפני ככה 25-30 שנה, אתה נבחרת גרועה. נורווגיה, נבחרות כאלה, היו פעם ברמה של ישראל שאנחנו עוד שחקנו השקיעו, יש פירמידה שמגדלת שחקנים. אם אתה היום לוקח מה שרוני אומר וממנה איזה צוות, לא משנה, ישראל, יזהר, תוכנית, פעם קוראו, תוכנית חומש, תוכנית עשור, לא?
היה לנו צוות אוסטרי.
היה הצוות האוסטרי, עזוב.
עוזי, אנחנו בחומש.
המאמנים הזרים, אני בעד מאמן זר, אני תמיד בעד מאמן זר, אבל המאמנים הזרים שהגיעו לפה, לנבחרת ישראל, האוסטרים היו גונבי דעת, לואיס פרננדז היה ליצן, היחיד שהיה פה רציני.
אבל לוזי, אתה מחתיא, אתה מחתיא את התקשיב, מאמן זר, ואני באמת, לא שאני המצאתי משהו חדש, אתה יודע, אני בסך הכל פה ושם עוד יודע לקרוא, וגם ללחוץ גוגל טרנסלייט. בכל העולם, עם מה שלוקחים מאמנים זרים, אם לוקחים מאמן זר לבוגרת, יש גם מאמנים זרים לצעירים, מה שנקרא מאמני פיתוח. אצלנו יודעים הכל, יש לנו תוכנית חומש, תוכנית קודש, יש לנו תוכנית תושבה, יש לנו הכל, הכל אנחנו טובים, הכל תכלס, אין לנו 20 שחקנים ברמה אירופית שנייה, אין לנו 20.
אני לא יודע, כי אתה רואה נבחרת הנוער מצליחה, ונבחרת הצעירה מצליחה.
נבחרת הנוער זה עד גיל 18?
לא, זה עד גיל 20, אבל בסדר.
למה? הנוער זה לא עד גיל 20, נוער זה 18.
אני אומר שאם אתה מביא, כך, אתה יודע מה, כך בן אדם, סתם, כמו המאמן החדש של מכבי תל אביב, הסרבי לזטיץ', אתה לוקח בן אדם כזה, אנחנו לא צריכים צרפתי או אוסטרי, שזה אנחנו צריכים...
אבל לקחת אותו לקבוצה, לא נבחרת.
לא, אני יודע, אני שם אותו כדוגמה, כי הוא מאמן, כי הוא מאמן מצוין. אתה מביא סרבי, כאילו מישהו ש... אתה יודע, מכיר את המנטליות שהוא בחורה כמונו, הוא ים תיכוני כמונו, לוקח בן אדם כזה, עם הצוות שלו, נותן לו את נבחרת ישראל, עכשיו מחתים אותו עד 2030, 6 שנים, ונותן לו זה, אז וואלה, אתה יודע, אולי כן יצא משהו בסוף השנים.
אני רוצה להגיד לך משהו אחד.
אתה יודע מה ההבדל בין מאמן קבוצה למאמן נבחרת?
לא, בסדר.
שהוא יכול לבחור את השחקנים, ואין פה מה לבחור.
לא, ואין פה, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, ובזה נסיים, מוזי, את הקטע, יש לנו בישראל, אתה יודע, מה שנקרא קוף קטרי אלפקה, יותר רבנים במשגיחי כשרות מאשר כדורגלנים. צא ולמד. הבנת? אבל זה, שאני אומר יותר הרבה, אני אומר פי 2.5. שנהיה בריאים וחזקים, מוזי, תודה.
תודה רבה לך.
אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אהלן.
ברכות!
לא שכחנו, לא שכחנו מה שעשיתם בשואה. לרגע לא, אוקיי? אבל רומניה, אתה יודע, יש לנו חילוקי דעות לגבי הארץ הזאת, למרות שצ'אוצ'סקו היה חבר של גולדה. בכל מקרה, נתתם להם בראש 3-0, אל תתלהב, בסדר?
למה?
למה? כי הטורקים באים.
אני לא מתלהב שגונבים, אז תן להתלהב שלא גונבים.
אני אומר, הטורקים באים.
כן, לגמרי, ברור, כן. ברור. לא, הייתה הופעה יפה מאוד של הולנד, זה בעיקר הרשים כי כבר יותר מדי שנים שאנחנו מדברים על הולנד של פעם, וההולנד הזו לא מרשימה. גם כשהגיעו לגמר ב-2010, גם כשהגיעו לחצי גמר ב-2014, זה אף פעם לא היה מאיזה כדורגל סוחף או יוצא דופן. עכשיו, אני לא בא פה לספר שאתמול זה היה איזה טוטל פוטבול, והיה שם תחושות של 74 או 88, ממש לא, אבל כן היה משחק טוב, היה מאוד ברור שנבחרת שמגיעה כדי להיות דומיננטית, כדי לשלוט בכדור, כדי לשחק את הכדורגל שלה, ולא כדי להגיב למשחק, וזה כבר איזושהי התקדמות. תוסיפו לזה הופעה טובה מאוד, גם של קוטי גקפו, גם של ריינדרס, ואתם יודעים, טיג'אני ריינדרס זה שחקן, נכון שהוא שחק במילאן, אבל זה לא שחקן מנוסה עם הרבה מאוד שנים מאחוריו, ומגיע לטורניר, מקבל חולצה מספר 14, ואני לא צריך להגיד לכם מה זה אומר, ששחקן הולנדי בא לטורניר, מקבל מספר 14, ויש בזה משהו מיוחד, המספר של קרויף כמובן, אז, וציפו ממנו בעיקר בעד שהגיעו לטורניר.
זה מבוא להונאה, כי קרויף היה אחד.
מה?
זה מבוא להונאה, כי קרויף היה אחד.
לא, ברור שזה, אני לא משווה, אני רק אומר ששחקן מקבל את החולצה הזו, אז יש לזה איזה משקל על הכתפיים. אז צריך לזכור שהולנד הגיע לטורניר בלי שלושת הקשרים הראשונים שלה, אלה שהיו אומרים להיות שלישיית הקישור בהרכב, פרנקי דיון, קופיינרס ודרון. אז אתה ככה מתחיל לעשות איזשהו פאזל כזה, שאוקיי, מי שחק...
אתה יודע מה לימד אותי פעם דוביץ' שווייצר?
כן.
אלה שאינם הם הכי טובים.
זה תמיד, זה תמיד.
כל משחק ששואלים על אלה שאינם, אומר הם הכי טובים.
הוא גם אמר שעדיף לנצח 6 פעמים 1-0 במקום 1-6.
נכון.
לא, אז אני מקווה שלא בזבזו את כל הגולים אתמול. אבל תראה, נגד טורקיה, נכון, הטורקים זה לא יריבה פשוטה, אבל כשאתה מסתכל על הצד השני, איפה שנמצא צרפת ופורטוגל וגרמניה וספרד, אז הולנדים, הזה שהיא סיימה במקום השלישי בבית, בסך הכל יצא לה לטובה. עדיין אתה צריך לנצח, אבל הגרלה יחסית יותר נוחה.
כן, הרבה יותר נוחה, ובאמת, מאחר ואתם כרגיל בצד הטוב של העניין, זה המלך החדש סידר לכם, והפשיסט
ראש איזה צד טוב, שכן שלי גידי, הולנדי, לקח את הילדה, נסע לבית המוקדם.
גם אסף הולנדי.
אני יודע, הבן אדם לקח מליק את כל המשפחה, אבל נניח את הילדה, וזה נסע, וואלה, הילדה חזרה בדיכאון, היא בטיפול. שמתם מאחריכם מה שנקרא את הבית המוקדם?
כן, לגמרי, לגמרי. בסוף יצא לטובה עם זה שההפסד הזה בסוף העביר אותם לצד היותר נוח. מי שהם הפסידו להם אוסטריה כבר גם בחוץ, הם הפסידו עכשיו לטורקיה. שצריך להגיד, זה לא שטורקיה אתמול היא ניצחה, אבל במשחק הזה אוסטריה הרשימה הרבה יותר, ומהבחינה הזו טורקיה, שני מצבים, שני איומים למסגרת, שני גולים, הצלה מטורפת של השוער שלהם ממש בתוספת הזמן, אולי הצלה הכי גדולה בטורניר הזה, וראינו כמה הצלות נהדרות של שוערים. טורקיה בעיקר היתרון הגדול שלה זה שהיא מרגישה בבית, זה ממש טורניר ביתי עבורה.
אז תגישו עירור, אתם חזקים בזה, בעירורים ובהסברים.
דווקא מהבחינה הזו, וזה אולי הדבר הכי יפה בטורניר הזה, והייתה ציפייה לזה אחרי הטורנירים האחרונים שהיו ברוסיה ובקטר, והטורניר ההוא שהיה מפוזר בכל אירופה בזמן הקורונה, הייתה ציפייה שהטורניר הזה יהיה שוב טורניר של האוהדים והקהלים. אני אומר לכם, הייתי שם שבוע שעבר, הייתי שם שבוע ששידרתי משם ארבעה משחקים, זו באמת אווירה כמו שציפו. לפעמים יש לך משחקי נבחרות שזה מרגיש כמו משחק של קבוצות, משחק של קרואטיה, של שוויץ. הקהל באמת מגיע. היתרון של גרמניה, לא נקרא זה שיעורי היסטוריה, והעובדה שבגלל שהם כל כך מרכזיים,
אני כאן בשביל זה.
הביא להם את זה שהם היו מעורבים בכל המלחמות, אבל זה שהם שם במרכז, מאפשר לכמעט כל האוהדים להגיע בקלות, והם מגיעים לחד יומי כזה. האוהדים מהולנד, מבלגיה, מצ'כיה, מסלובקיה, מאוסטריה, כולם מגיעים, רואים את המשחק של הנבחרת שלהם, חוגגים, עושים אווירה נהדרת, וחוזרים הביתה.
אסף, המון תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
ירי רקטות וטילים גם ביישובי הגליל העליון.
ורמת הגולן.
קראתי בדרכי לאולפן שבאמת החיזבאללה נורא כועסים שגמרנו להם עוד גנרל וכאלה והם כואבים את מותו ומתגעגעים ואין להם תחליף וכאלה. אני רואה שהוא התפגר ויש תחליף. תמיד יש
תחליפים.
כן.
מה חדש?
כן, נדב צנציפר, ידיעות אחרונות, וואי נטה, לאן ערב טוב.
אופלה.
מה קורה?
אתה לא מתאר לך כמה הוא התגעגע אליך.
למה כתבתם
את התגעגע? הוא אומר את זה לכולם פה, אתה יודע, כאילו.
על זה אני פחות מאמין, אתה אומר.
לא כתבתי לך משם שאני מתגעגע? בזמן
שאנחנו מוגדדים, הבן אדם
בתאילנד
עם ברווזים שם.
נכון, ראית את הברווז הענק? הייתי בטוח שהוא על הברווז.
אתם ראיתם את הברוד.
אבל זה היה פוקט.
אתם ראיתם את הברוד.
לא, צהוב כזה עם
מקום. אז אני הייתי על הברוד.
יפה.
במצבי, הייתי חד קרן, לא יודע מה היה הצבע. אבל הייתי.
טוב, לקחת את הכדורים בזמן, הכל
בסדר. ברור, ברור. צנצי, עקבתי גם אחריך מה שאתה כותב על פליסיו מילסון וכל הדברים, במאבק. וכשאני שומע מאבק עם שחקן שרוצה ללכת, אני אומר, השחקן כבר הלך, עכשיו בוא נדבר על הפיצוי. אז מה קורה עם זה? מדובר על מכבי תל אביב.
בת אחת מתאילנד, זה בדיוק העניין. בעצם העובדה שהוא לא מגיע, זה בעצם חלק מהמשחק של לנסות בעבור הקבוצה, ככל הנראה, האקטונה, יכול להיות שיש עוד קבוצות שנמצאות ברקע, לנסות לצמצם את הנזקים מבחינת הקבוצה, זאת אומרת, הוא חושב מילסון שאם הוא לא מגיע, והוא לא מגיע למחנה האימונים, אז בעצם הוא יגרום לזה שמכבי תל אביב תדרוש בעבורו סכומים נמוכים יותר, כי הוא מבינה שהוא כבר לא יהיה שחקן של מכבי תל אביב.
או הפוך.
מכבי בכל מקרה שולחת לו הודעות ברורות, לו ולנציגים שלו שהוא מחויב להתעצב במלחן האימונים, אבל בוא נגיד זה לא כזה מטריד אותו, ולרע הוא לא מגיע. מכבי כבר חפתה עזיבה חד צדדית בזמנו, אם אתם זוכרים, עם סטיפה פריצה, שהם פתאום מצאו שהוא כן. בתעופה והוא טס לבלגיה.
סנצי, תן לי כמה שניות. הותר לפרסום שמו של חלל צהל, כאשר הודעה כבר נמסרה למשפחתו. אנחנו מדברים על הפיגוע בקרמיאל בשעות הבוקר. סמל אלכסנדר יקימינסקי, בן 19, מנעריה, נהג מסע כבד בגדוד 71, חטיבה 188, נפל בפיגוע דקירה בקרמיאל. יהי זכרו ברוך. כן, צנצה.
כן, עצוב, עצוב. ותראה איזה גיבור, הוא כאילו זה שבעצם גם חיסל את המחבל.
הוא זה שנטרל את המחבל אחרי שקר אותו, כן.
צורף. אז נחזור רגע לדיומה, מה שנקרא, לצערי. אז אני אומר, בשורה התחתונה, מילסון לא מתייצב, לא מגיע. מכבי תל אביב עם זר אחד בלבד במחנה אימונים, שגם הוא זר שלא... לא בתוכניות בכלל, ובעונה שעברה הגיע בינואר, אבל הוא שיחק זה אנרי.
איך באמת, מה מתכננים מכבי? אתה יודע שיש להם 5 שחקנים באולימפית. זר אחד, שזה לא זר למעשה, זה מתאזרח. מה שיש פה.
נכון.
בלי זרים. איך, איך... כן, מה קורה עם זה? מה קורה, בוא נע, בלי זרים, מה אתה עושה מול סטיאבה? הרומנים, אנחנו מכירים את העם הזה כעם שיודע לגנוב.
מה זה חשוב לגנוב? תראה את נבחרת רומניה.
נבחרת רומניה, נבחרת מצוינת, וראינו אותה באמת ביורו, ולגבי השחקנים, מכבי תל אביב, כמו, התחושה היא כמו הרים בידיים, לא מצליחים להביא זרים, אז גם הנחיתו עוד זר, עוד שניים, בוא, זה לא מה שעכשיו עשית הזל, שנשארו פחות משלושה שבועות למשחק מול הרומנים, שמבחינתם מתחזקים ונראים טוב, וכבר מדברים על משימה קלה, על מכבי תל אביב, המשחק בטח שהוא המשחק השני, לא בארץ, לא בבלומפילד, הוא כאן בהונגריה. לכן מכבי תל אביב, אני באמת מבין את ההתנהלות של מכבי תל אביב, אבל אנחנו תמיד אומרים, בואו נחכה רגע, שנייה, עוד מעט, אבל מה שלא יהיה הקיץ הזה, ואני יודע שזה קיץ קשה לכל הקבוצות, אבל הקיץ הזה מבחינת מכבי תל אביב זה כמו הרמת דגל לבן.
אלון פינט מילסון, מה הוא חשב? שהוא יעשה מה שהוא רוצה על דעת עצמו, ומכבי ילכו לקראתו?
כן.
בוא נראה.
תקשיב, מכבי רוצה 8 מיליון. היוונים רוצים 4 מיליון. אתה מבין? בסוף איכשהו, אתה יודע, זה לא... אגב, לא זה לא עולה לירה מהכיס.
מה זה קשור לזה שהוא לא הגיע למחנה אימון?
ככה אמרו לו הבלבטים לעשות.
לא, זה בסדר. הבלבטים שלו, והבלבטים של מכבי, אני...
בסדר.
לא, אני לא מבין את האגר.
אתה לא מבין.
אריה, גם אנחנו מבינים, אבל בשורה התחתונה, במקרים רבים מהסוג הזה, כמו ההחלטה הזו, לצערי של מילסון, אני אומר לצערי כי היא לא הגונה, הוא שחקן תחת חוזה, ויש לו חוזה לעוד 3 שנים, ומכבי תל אביב, בצער הכל נתנה לו את הפלטפורמה, תהיה
אגון, אני רואה, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים פה, כמה אנחנו אידלך טובים, בחיבוד חוזים וכאלה. יש חוזים למאמנים, אתה יודע, נגיד לעוד שנה, אני לוקח מאמנים או שחקנים שלא רוצים, לעוד עונה וכאלה, ועכשיו באמת המועדון נורא כועס, שהוא לא מוכן ללכת בחודשיים פיצוי, כי זה נראה להם מכובד. בוא נאמר, אתה יודע, איפה שמשחקים, בכאילו, אתה יודע, והכל הולך על נוכלויות קטנות כאלה, גם סוכני השחקנים האפריקאים, למרות שאנחנו בטוחים שהם עדיין רצים על אלפקות, הם קצת למדו את השיטה, הם גם בעלים.
השחקנים הם אפריקאים, הסוכנים אני לא בטוח.
הסוכנים אפריקאים הם בעלי החוזה.
אבל בוא נגיד שהסוכנים הם קובעים את הכל, אבל את הטון, וברור שהסוכן שלו אמר לו, אל תגיע למחנה האימונים של מכבי, ונפעיל לחץ דרך הדבר הזה. אבל בוא נגיד...
אנחנו לימדנו את כל העולם, את עגל הזהב, אל תשכחו.
תגיד, מכבי היו מבטרים עליו, לא שהם מבטרים, אבל מבטרים, גם אם לא הייתה פה היום מלחמה.
מכבי, קודם כל, לא בטוח שמכבי עוד ביטרו עליו, זאת אומרת, יכול להיות שמכבי...
לא, אני אומר, הסיפור שהם כאילו לחוצים, ושאי אפשר להביא שחקנים, הכל נכון, אבל השאלה, אם היו מבטרים על מילסון, עד שנופל לך שחקן כזה.
לא, הם מבטרים על מילסון, ממש לא מבטרים על מילסון, ואני איך יותר מזה, בסופו של דבר, קודם כל, בטח שיש מלחמה, ואי אפשר להביא שחקנים כאלו, או מילסון, אנחנו רואים את הרמת הזרים שמגיעים לכדורגל הישראלי בחודש האחרון, תשמע, זה שחקנים מארמניה, ושחקנים, אתה יודע, ששיחקו בליגה הארמנית וכאלה, אלו לא שחקנים באמת שאפשר לעשות איתם משהו, וזה לא לב של מכבי תל אביב, אבל מכבי תל אביב, עד שהיה סוף סוף יעלום, אתה יודע, בוא נגיד שבן מנפורד, שהוא המנכ״ל, הוא לא פגעו באף אחד מהזרים, ראינו את מה שקרה בשנה שעברה, עם אנרי ידו וכל שאר בונדוסו וכל שאר השחקנים האלה, שזה שחקנים מאוד בינוניים, אז עד שיש לך יעלום, ומכבי תל אביב לא יודעת לשמור אותו בסופו של דבר, אבל עוד פעם, לא משאיר את מכבי תל אביב בנושא הזה, זה פשוט יוזמה אישית, לא הגונה של שחקן, שהחליט לא להגיע פשוט למחנה אימונים, ולעשות פאנצ'ר ולברוח למכבי תל אביב.
כן. בוא דבר איתי באמת על הסגה הבלתי מסתיימת, עם הבוררויות, המכתבי האמנה, כל ההפקדות, כל הדברים האלה. רק לפני שאתה מדבר, יפתח זיו, חתם לשנתיים בהפועל חולון, כך מדווח חדר החדשות בערוץ הספורט. דבר איתי על מה שקורה שם,
כאלה כי אני כבר עייף. היית בתאילנד, חזרת, עשית all over the world, ובסוף הפועל תל אביב עדיין עם מינסברג. לגבי העניין הזה, אני יכול לך ככה, שאם את השבוע הזה, אדמונד צפרה לא היה בעלים של הפועל תל אביב, לדעתי העסקה טיפול.
זה יפה, סוף השבוע לא, זה עוד ואז, כמה, שלושה ימים?
לא, רגע, ואז...
אתה סופר אופר שבת?
עופר ינאי נכנס לעניינים.
עופר ינאי, הבנתי. נכנס לאירוע. באנו להפסיד עוד כמה לירות. יאללה, בסדר. צנצי המון תודה.
תודה, חברים.
הרלה וייסברג, וואלה. אהלן.
אהלן, טוב.
אהלן, אהלן.
יופי של החתמות בפועל ירושלים, גם ג'סטין סמית סיכם, בעיקר הגיע אוסטין ויילי, והם נראים בסך הכל טוב, אתה יודע, עושים מה שנקרא מעוררים עניין, גם הם וגם הפועל תל אביב, כאשר מכבי תל אביב, אני לא רואה כלום, אני רק רואה רוצים, מעוניינים, אבל מה שיש להם לתת זה לא הרבה, בוא נאמר שכספית כרגע, הם עוד לא מתחרים בשתי היריבות העיקריות שלהם.
כן, תראה, ההחתמות של הפועל ירושלים, אחת רשמית, אחת עדיין לא, הם אולי פחות נוצצות, לא, ההחתמות של הפועל תל אביב, אבל הם עם פוטנציאל מעניין, ושיכולות להצליח אולי לא פחות. כי הפועל ירושלים הולכת לפי שיטה מסוימת, אמנם ג'יקיץ' כבר לא נמצא, זו לא קבוצה... כמו שג'יטיץ' היה מאמן אותה, אבל עדיין אנחנו רואים את השמירה על הבסיס ועל הקו שהנחה את המועדון הזה בשנתיים הקודמות. ומכבי תל אביב עדיין שקט. ליבי רנדולף הוכרז היום, אבל אנחנו יודעים כבר שבועיים בערך שהוא סגור.
כן, אבל ליבי רנדולף, ליבי רנדולף עם כל הכבוד והערכה על הרכישה הזו, וגם ההורד מהפועל תל אביב, זה לא שחקנים שבאמת ידהימו את היורוליג, בטח לא בפתיחה, בוא נאמר, בסיבוב הראשון. כך שהם רצו לעשות יורוליג והם עשו, וזה טוב, אתה יודע, ומכבי כרגע לא בעונה שבה היא רוצה להשקיע מיליוני דולרים על שחקן, ולתוך הוואקום האלה נופלים החבר'ה האלה.
בוא נגיד ככה, אלה לא שני השחקנים שאמורים להגדיר את מכבי תל אביב של העונה הבאה.
אני עוד לא רואה מי כן מגדיר.
זהו, בדיוק, אמורים להיות כאילו השחקנים המשלימים, אבל אלה השחקנים שיש כרגע, אז קצת קשה...
אלכסה מה זה, פרטיזן או כוכב, אני כבר לא שוחר את זה.
פרטיזן,
הוא יכול להגיע לכאן, זה ברמות השכר שהוא מדבר עליהם, כאילו של מאות אלפים.
נהיה כספית לא אמורה להיות בעיה, ואני חושב שעוד נתנת שמאוד רוצה לראות את אלכסה אברמוביץ' יחד עם עוד מוביל כדור.
יש סיכוי שאנחנו מגיירים אותו בנדבק, והוא כבר מופיע בנבחרת בטורניר?
אפשר לו, תראה, אברמוביץ' זה כבר שם שחשוד
ביעדו. ואלכסה? אלכסה זה אלכסנדר.
ואלכסה זהו, נוציא יצר את ההמשך, אלכסה חולה אהבה.
כן, ברור. לא, לא. אין, גם המידל בן של הבן שלי זה אלכס, זה צ'יק צ'אק מסדרים את זה.
אבל נראה אותך מוצא שורשים יודעים לברונו קבוקלו.
למי מוציא? הלו, כמות הצלבנים שהיו פה, שהם יהודים כיום, אני מצא גם לזה.
שאלה יהיו הבעיות, תשמע. קודם כל, ממה שמסתובב פה בשוק, ואני עד לא ידעתי שזה בכלל מסתובב, העברות כמו רנדולף... וג'יילן הורד בעברות טובות. אני לא משווה את זה לטופ יורוליג. אני מדבר, אתה יודע מה? מי נתן סיכוי לתמיר בלט להיות איזה גורם משמעותי העונה? מי?
נכון.
הבן אדם הביא להם.
אני אגיד לך יותר מזה. לפי התכנון, הרי מכבי תל אביב הולכת עוד להנחית פה שחקן פנים מוביל. אם זה יהיה קפוקלו או מישהו אחר, שאפשר להתווכח אם הוא טוב או לא, מקים או לא.
אני רק רוצה להגיד לכם, שחקן פנים מוביל ביורוליג, מאלה שאנחנו מכירים, זה שחקן של 2 מיליון יורו.
לא,
אלא אם אתה בפאו ותפסו אותך באמת כאילו כמו הצרפתי, שהוא יגיע לשני מיליון, אבל כרגע
לא, 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 לא. אני מתכוון שחקן מוביל, הכוונה שלי זה שמיועד להיות הסנטר המוביל של הקבוצה. אם זה באמת ככה, ג'לן הורד לכאורה אמור לתפוס את המקום של ג'יימס ווב. עוד יקרה שג'לן הורד לבש צהוב ועלה למגרש, אני כבר מתחייב בפניכם שזה שדרוג, לעומת ג'יימס.
100%. ואני אגיד לך משהו, בכמה קנו את, בשנה שעברה את ניבו? שנה שעברה, 3 שנים, כמה
לא, זה? לא בכסף גדול.
ברור.
לא, בכסף הגדול הוא עושה עכשיו במילאנו.
אריה, מי כמוך יודע?
ברור.
אריה, לא כל זר שאתה מביא,
לא, לא כל זר. בו. לא כל זר.
ובאירופה בטח.
לא, אני מסכים איתך. אבל אם אתה בונה על זה שאתה משדרג, אתה רואה את הפוטנציאל, לאורד יש פוטנציאל, בעוד שנה, שנתיים, ובדרך, הוא יביא להם כמה ניצחונות, כי עד שהם מבינים מי הוא, מה הוא וזה, יש לו פוטנציאל, יש לו.
אני בטוח שהוא לא היה ברשימת 5 השחקנים הראשונים שהיית רוצה כמאמן הקבוצה.
100%.
אני לא בטוח.
100%. אבל שמה, בדיוק, פתאום, מי בנה ל... איך קראו לסנטר השני של מכבי?
ריברו.
הבן אדם הגיע לפה כל פעם שהוא היה הולך את המגרש, הלוך ושוב, אנשים היו מאושרים. מתברר שאתה עובד איתו נכון, והוא צריך חצי מהמשכורת גם לתת לתמיר בלט.
מה זה חצי? הוא
השאיר אותו לבד מול שער ריק כל משחק 4 פעמים. אז אני אומר, דברים פתאום מסתדרים, ואם אתה רואה הזדמנות, ואתה יודע לקדם את האנשים הנכונים, אתה לא יכול לבנות על זה את העונה. והמכבי נכון. בשנה שעברה באמת, עשו כמעט המקסימום.
כן. זה נכון.
ג'סטין סמית, סיכם בהפועל ירושלים.
כן, דיברנו על זה בהתחלה.
בסדר, אבל אני אומר, זה למשל, עדיין, למרות עונה מצוינת, פוטנציאל לא ממומש. ג'סטין סמית, באמת, אני כל פעם רואה אותו מחדש, ואני רואה, בלי פוזה, בלי, להפועל חולון הם פשוט מספיק כסף בשביל להחזיק אותו.
אז הנה, אנחנו רואים את הדבר הזה, שזה בטוח קשור למלחמה, הרצון של הקבוצות להביא שחקנים שכבר היו בטח בעונה האחרונה בישראל, וכל
מיני סיטואציה,
אז מכבי תל אביב לקחה מהפועל ירושלים והפועל תל אביב 2 זרים, הפועל ירושלים לקחה מהפועל חולון, הפועל חולון לוקחת מהפועל חיפה את דקראי טאקר, ששיחק את גודס וימשיך איתו, ואולי גם את אלכס המילטון, ויש אפילו דיבור על ג'רל מרטין, שהיה שנה לפני במכבי תל אביב, אז אנחנו רואים את המחזורית הזאת.
זה כיסאות מוזיקליים.
ממש, ותמיד היינו צוחקים על דני פרנקו שהוא עושה את זה, והשנה כשכולם עושים את זה, דווקא עכשיו הוא לא מאמן בליגה.
חכה. מה אני אגיד לך?
אלא כיף הקרה לי, המון המון תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
אהלן צביקה.
אהלן קופה.
אני רואה פה מה שקורה.
אתה רואה, היית שבועיים בתאילנד, ועדיין מין זבז לא מכרת הפועל תל אביב.
לא שומע.
היית שבועיים בתאילנד, ועדיין מין זבז לא מכרת הפועל תל אביב.
חכה, בסוף הוא ימצא איזה סאקר, מה קרה לך? אתה יודע, העולם מלא על דברים כאלה. הוא לא מודאג, אמן לי, אני לא מודאג כי הוא לא מודאג.
לא, אתה לא מודע כי זה לא אתה.
כן, אבל אני יודע, אני יודע. אני יודע, אני מרגיש את העוקץ כבר, אתה יודע, אני מרגיש במה שנקרא בגב היד. עוד רגע זה יהיה בכף היד.
מה אתה אומר על הכיסאות המוזיקליים שעכשיו דיבר?
רגע, לפני זה, לפני כן מדבר על זה. צביקה, אתה רואה את הסיכור של הקדם אולימפי שם, אני רואה מה שניו זילנד עושה ל...
לא, בינתיים קרואטיה מובילה.
בינתיים קרואטיה מובילה.
לא, אז מה זה היה שם עם סלובניה? מי עוקץ שם את סלובניה?
קרואטיה. תראה, קודם כל לקרואטיה יש קבוצה טובה, יש לה 3 שחקנים יוצאים מן הכלל.
כן.
2 מה-NBA רק בשקט, הם לא לוקה, ואיזוניה, ורכז קטן ילד שהפתיע גם אתמול, ויש לה מתאזרח, סמית. עכשיו קצת ניו זילנד בחצי הראשון, במחצית הראשונה, הפתיעו אותם, 65-62 עכשיו. אני רואה את המשחק, ראיתי גם אתמול את גיאורגיה של ג'יקיץ', שמפסידה 30 הפרש ללטביה, אז השיטה לא הולכת עם גיאורגיה, לא לזרוק משלוש ולהרביץ, אחרי 39 שניות היה להם 4 עבירות קבוצתיות.
כן.
אבל
יש פה יופי
אני אראה את כל הטורניר מה שיהיה, היום נראה בערב את יוון פעם אחת.
יופי של טורניר. טוב, בוא נדבר על איך אתה רואה את ליבי רנדולף מסתדר מכבי תל אביב, בוא נאמר כרגע מוביל אותה.
תראה, השתי העברות של ליבי רנדולף הן סבירות, הן לא... מכבי תל אביב צריכה... אריה קודם ציין את העונה המופלאה שלה בשנה שעברה, אבל באמת בסופו של דבר היו לה ארבעה אנשים כוכבים מובילים כל ארבעה שעזבו.
נכון.
וקשה מאוד, קשה מאוד לראות ארבעה ברמה הזאת. בולטווין הוא באמת מהטופ של אירופה, גם לורנצו, קולסון הפתיע לטובה, וניבו, שפתאום איזה ציפור לחשה לי היום שהוא בכלל רצה להישאר פה ואף אחד לא התייחס לזה, אבל עזוב את זה.
מה זה, אם הוא רצה להישאר, היה נשאר.
כשאני בא אליך ואומר לך, אריה, יש לי הצעה כזאת וכזאת, תן לי הצעה נגדית.
כן.
ולא נותנים לך, אז מה אתה עושה?
מאוד מפתיע.
עולה כסף. אוקיי. תראה, אני בכלל שומע שיש רכשים ובחשים ושומעים את הקולות.
כן.
במכבי תל אביב, אדלי מרקוס, המנכ״ל בדרך החוצה, אבי אבן, יש כאלה שרוצים אותו שילך החוצה, יש כאלה שלא רוצים, אבל בכל אופן הוא בשר מבשרם, בניגוד לאדלי.
מה זה עבודת שורשים?
כן, אצלם כן. בכל מילים, אם אתה חבר של משפחת פדר, אתה מוגן, נקודה, מה אתה רוצה?
בסדר.
נו, זהו.
אני חושב שיש, רנדולף הוא קצת יותר מבוגר, הורד הוא ממש בגיל...
נכון.
של אפשרות להתפתח, לעשות קפיצה ליורוליג, אבל אתה לא מצפה ממנו, בטח לא בתחילת העונה, שיעשה הצגות של 20 נקודות ובלה בלה בלה.
נכון.
צריך גם להסתכל למשחק. אני גם לא יודע באיזה תפקיד ייתנו לו לשחק, ואני לא יודע גם בעמדה 4 כמה הוא יכול לקלוע מ3, מ2 הוא יכול לקלוע, אני לא, 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 אבל אני חושב שהורד, זה אמר גם דני פרנקו ישר שהביא אותו, הורד עשה בשנתיים האחרונות התקדמות מדהימה, והוא יש לו עוד קו התקדמות. לגבי, הוא כבר בן 33.
רנדולף.
רנדולף הוא בן 33, והפועל ירושלים היה לו באמת יכולת טובה מאוד, אבל זה לא היה עמד במבחנים של יורוליג, זה בסוף גם לא עמד במבחנים של הליגה הישראלית, כי הם הפסידו בחצי גמר למכבי תל אביב, בגמר גביע הוא היה מצוין, והיה חלק ראשי מה... לזכייה בגביע של הפועל ירושלים, צריך לתת לה זמן לעשות את שלו.
תגיד, יש לך...
לפני זה, לפני שאתה...
אגב, הפועל ירושלים עשו שתי עברות טובות.
טווילי, בוא, זה, טווילי אתה מכיר.
טווילי וגם סמית.
וגם סיכרת אותו כל העונה בליגה הטורקית.
סמית שחקן.
מה אתה אומר על זה?
אני חושב שווילי הוא שחקן טוב, אני לא יודע, הוא לא מתאים, אני עוד לא יודע מה יהיה ביורוליג, הוא היה בליגה הטורקית טוב, עד שבכל זאת אי אפשר לנצח את הנדולו ואת פנרבחצ'ה בליגה הטורקית, אבל אני חושב שיש פוטנציאל שלו יוצא מן הכלל, ותשמע, הפועל תל אביב שמו לעצמם זכייה ביורו-קאפ כמטרה, אבל גם הפועל ירושלים בהרכב שלהם, כי בסך הכל אני לא יודע מה הם יביאו במקום רנדולף, אבל נשאר להם סטיבי סמית, ונשאר להם גרדים טובים, והישראלים שלהם הם ישראלים מהטובים שיש, שלא חסר להם עוד הרבה שחקנים, שאלה אני לא יודע כמה זרים הם יביאו, כי אתה יודע, ביורוליג, ביורוקאפ, אתה יכול לרשום עד 10 זרים למשחק, בליגה הישראלית אתה רשום רק 5, אני לא יודע לכמה זרים הם ממשיכים, הם
מתקורים. תגיד צביקה, אתה יודע מה קורה עם המבחנים במרכאות או לא במרכאות של סורקין ב-NBA?
לא, אף אחד לא, אני קיץ ב-15 ביולי, ואחרי שתעדיגת קיץ תיגמר, ידעו.
אבל בכל מקרה הוא חתום?
יש לו יציאה ל-NBA.
איפה חתום?
מכבי.
הוא חתום במכבי, יש לו יציאה ל-NBA.
אבל שוב, יש יציאה ויש איתה פיצוי וכאלה, זה לא בחינם, אבל צריך קודם כל שיעשה את הסגל.
לא, אבל יציאה ל-NBA, מה זה? יש כאלה שמפרשים את זה שגם חוזה לשבועיים דו-כיווני, זה גם יציאה ל-NBA, מכבי לא...
לא, 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 אין, זה לא שבועיים.
אתה אומר שלא, אבל מי שנתן לו...
בסדר, אוקיי.
מי הסוכן של סורקין?
יש לו אורי ברנע, בחור
מחיפה. הבנתי, לא נראה לי שסורקין זה אחד שבאמת עשה התקדמות וקפץ גם בכסף והכל. אני לא מאמין שהוא ימצא קבוצת יורו ליג ויקח סיכון על מכבי תל אביב, אולי נעשה להוציא קצת כסף, עוד כסף.
לא, אבל אם הוא יתקבל ל-NBA, אז הוא בטח שהוא לא
יבטל. אני לא רואה אותו מתקבל...
אוקיי, אז תראה, אני לא יודע גם בגולדן סטייט איזה שנה הם הולכים, יש שם בלגן,
נכון,
קודם כל שיהיה, קודם כל שיעשה את הרוסטר, עזבו אתכם עכשיו לנתח מה הם
יפה, אז אני לא יודע, לא, אז אני לא יודע כמה מקומות פנויים יש ברוסטר של, אבל אתה יכול לשחק בליגת קיץ וגולדן סטייט ולחתום בקבוצה אחרת.
נכון. טוב, מה אני אגיד לך, זה צרות של העשירים בינתיים.
כן. על הכיפק, צביקה, תודה.
טוב,
תראה
מחר, ביי.
ביי. שרון ניסים, ספורט אחת, ערב טוב. שרון? אני בדיום?
אתם שומעים אותי עכשיו?
כן. מצוין, איפה אתה נמצא?
חברים, אתם שומעים אותי?
שומעים מצוין. אני
נמצא בשטוטגרט.
אתה בשטוטגרט.
הגענו לפני כשעה. אחרי נסיעה מאוד מאוד ארוכה, אבל הכל טוב.
תלך לזה, תלך למפעלים של מרצדס,
תירגע שם. זה עזב, לא מעניין אותי.
הבנתי. טוב,
יש אותם ברחובות, אתה יודע, לא צריך לשלם בשביל
לראות אותם. לא, אבל לראות איך עושים אותם.
הם עושים פה חופשי.
לראות איך עושים אותם, את הכלים הכבדים שלהם.
אני אקח את הטיפ שלך.
לדעתי גם אדידס בסביבה, באזור.
יכול להיות. נכון, הגענו לפני שעה, אז אנחנו עוד מלקטים
בשלב זה. בואו נדבר על מה צפוי ביום שישי, תחילת משחקי רבע הגמר. קודם כל, ספרד גרמניה, שנייה, ספרד גרמניה ישודר בכאן 11 בשעה 7, כן.
כן, זה המשחק שבשבילו בעצם אני נמצא כאן בשטוטגרט, זה יהיה בשטוטגרט, יש מי שיאמר שתי הנבחרות הטובות ביותר בטורניר עד עכשיו, אני חושב שאפשר להסכים עם זה, ספרד עד עכשיו מאוד מאוד מרשימה, נבחרת גרמניה, היו לה לא מעט דקות טובות, לצד דקות קצת פחות טובות מול שוויץ, ובעיקר העובדה שהיא מערכת והיא תבוא עם הרבה מאוד אנרגיות במידה רבה אני חושב שזה גם אולי הגמר של הטורניר, אני חושב שהמנצחת של המשחק הזה גם תצא האלופה למרות שבחצי הגמר הם אמורות לפגוש את נבחרת פורטוגל או נבחרת צרפת אבל אני חושב שצרפת ופורטוגל צרפת מאוד מאכזבת עד עכשיו למרות סגל מטורף היא לא מציגה אפילו לא 30% מהיכולת שלה, מתקשה מאוד להבקיע שערים. נבחרת פורטוגל, נראית לי עם שפפה ועוד כמה שחקני הגנה, קצת בעייתי, כשמגיעים לעניינים של מהירות ודברים מהסוג הזה, ראינו כמה קשה לפפה מול ששקו במשחק האחרון מול סלובניה. וגם התלות ברונלדו, שהיא גם מאוד מאוד משמעותית. אני חושב שנבחרת ספרד הכי מרשימה, אבל באמת משחקת נהדר, מפקיעה שערים, עושה את זה באלגנטיות, בסטייל שלה, יהיה משחק באמת מדהים ביום שישי, ובכלל יום שישי מחכה לנו יום, שאני
לא זוכר אותו הרבה מאוד זמן. בוא נשאר רגע במשחק הזה, בגלל שאמרת ספרד מדהימה, ותנועה, ועניינים, וכל זה, זה רק מחזק את הדעה אצלי, שגרמניה, אתה יודע שהיא אפורה, וכל הדברים האלה, היא בסופו של דבר תעלה לחצי הגמר.
לא יודע, אתה יודע, אנחנו רגילים, גדלנו על זה שמשחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת, אבל אני מזכיר לך שבטורנירים האחרונים לא רק שהיא לא ניצחה, היא בקושי הצליחה לעבור שלב בתים.
כן, יש לך חסרונות. אבל עכשיו היא מערכת, הוא מעולה לעולה, כוחנו עולה, וזו גרמניה, כפי שאמרת.
נכון, אבל אני חושב שיש לה בעיות בסיסיות שכרגע לא ניתנות לפתרון.
יש לה יתרון אחד שיכולה להמיס על הספרדים שהם באמת מוכשרים ביותר את החיים. אבל להמיס עליהם את החיים.
נכון, אבל יש לה כמה חסרונות בעיניי בולטים. אחד זה העובדה שאין להם חלוץ משמעותי, פולקרוג הוא יופי של חלוץ, אבל זה לא טופ קלאס בכדורגל העולמי, ואין להם שחקני אגף. אין להם אפילו לא שחקן אגף אחד איכותי, וזה יהיה בעייתי מאוד, כי בסופו של דבר, גם אם הם לכאורה ייתנו לספרד לשלוט וייצאו לנסו לצאת למתפרצות, אין להם את השחקנים המתאימים לזה מבחינת מהירות, הספרדים מאוד מאוד מהירים, מאוד מאוד מוכשרים, לספרדים לעומת זאת יש שני שחקני כנף, צעירים מאוד, איכותיים מאוד, גם למין ימל וגם ניקו וויליאמס, הם מאוד מרשימים בטורניר הזה, מאוד בטוחים בעצמם, yeah. אני חושב שספרד נבחרת יותר טובה, ואם אני ממליץ לשים את השיטונים הזה עליהם.
אם, אני, אם אני לוקח פה את משהו הספרד עדיין?
כן, בכלל, אני אנדרדוג, אני מודיע, אני אנדרדוג, ואני במוקדמות חגגתי. באמת, הכדורגל היותר איכותי, התקפי, זה שיחקו הנבחרות הקטנות במרכאות. והגדולות, אני כבר לא ידעתי למה להתפלל, שיעלו הגדולות, אוי ואבוי אם ישחקו כדורגל שהם הראו במוקדמות. מצד שני, עלול, עשוי להתפתח פה קרב שאחרי זה ידברו עליו שנים.
נכון, תראה, קודם כל אני חושב שמה שהרווחנו מאוד בטורניר הזה, שכל הנבחרות מאלבניה ועד גרמניה, כולן עלו לפחות בשני המשחקים הראשונים לנצח. גם הקטנות וגם הגדולות, וזה הביא לכדורגל נהדר והרבה מאוד שערים, וזה באמת בצורה שכיף מאוד לצפות. במחזור השלישי קצת היו כבר טקטיקות של חישובים כדי לעלות, אז טקו הספיק לזו וטוקו הספיק לאי, אז זה היה קצת פחות שערים. וכשהגענו לנוקאוט ראינו גם משחקים טובים, גם דרמות טובות, ואתה יודע, אנחנו כל הזמן מסתכלים על צד אחד של ההגרלה, כי הצד השני יהיה רק ביום שבת, אבל בצד השני של הגרלה אנחנו יכולים להגיע לחצי גמר של אנגליה מול הולנד, ואנחנו יכולים מהצד השני את כל אחת מהארבע שציינת שישחקו ביום שישי, כל משחק.
אני רואה את, רואה את הטורקים עושים מעשים מגונים בהולנדים.
אתה יודע מה, אני רואה דווקא את השוויצרים עושים חיים מאוד מאוד קשים לאנגלים, ואני
לא נכון, לא אזיל דימה.
אחלה נבחרת.
לא אזיל דימה.
אחלה.
בוא נדבר על פורטוגל וצרפת, גם כן משחק עם רמת ציפיות בשמיים, ישודר בשעה 10 בספורט אחת.
נכון. נבחרת פורטוגל, שידרתי אותם בשמינית הגמר, זו נבחרת שבעיניי יש לה, זה מה שנקרא הכל או כלום, היא הולכת על רונלדו בכל הכוח, רונלדו הולך על עצמו בכל הכוח, וזה לא עבד בשמינית הגמר, נכון הם עלו, אבל אף שחקן לא הצליח לייצר אפילו לא חצי הזדמנות לעצמו, לא בעיטה לשער, לא מרחוק, לא למסגרת, לא כלום, חוץ מלנסות למצוא את רונלדו גם במצבים נוחים, וכשרונלדו לא הלך לו בשמינית הגמר, ובכלל מול השער לא הולך לו בטורניר הזה, אפילו לא בפנדל, אז פורטוגל בבעיה. אני חושב שיש לה גם את החיסרון ההוא שדיברתי עליו קודם בעניינו של פפה במשחק המהירות, במהירות שלו בהגנה, זה תהיה בעיה מול נבחרת שיש לה את קולו מואני ויש לה את קיליאן אמבפה בחלק הקדמי ואת דמבלה, זה שחקנים שהם קודם כל מאוד מאוד מהירים, ופורטוגל אוהבת לשלוט בכדור, אז יהיה פה גם מאבק טקטי מאוד מאוד מעניין. העניין הוא שצרפת כשבמשחק עומד לפחות בשלב הזה לא מצליחה להפקיע שערים, אז אם יהיה פה עניין של שליטה בכדור של הפורטוגלים ומנגד הצרפתים יצאו למתפרצות, אני חושב שיהיה הרבה יותר קל לצרפתים בעניין הזה. אם יהיה משחק עומד, אז שוב יכול להיות שהצרפתים הם אלה שיתקשו לכבוש, ואז אנחנו יכולים גם לקבל ערב מאוד מאוד ארוך
שיכול יהיה, גם להסתיים בפנדל. אם יהיה באמת משחק עומד, אני מאחל להם שאף אחת לא תעלה. לא בשביל אני מטריח את עצמי עד השעות האלה.
הם סובלים. הם סובלים.
שהם עומדים.
בוודאי. ואני אומר לך, לא נראה...
לעמוד מלרוץ, אריה.
מה, מה?
יותר קל לעמוד מלרוץ.
נכון.
וואלה, לא חשבתי על זה. אתה יודע, אמבפה נראה לי שיכול להוריד כבר את המסכה הזאת, אבל אי אפשר להשתחרר מהפחד הפסיכולוגי שמישהו בטעות יוריד לך איזה מכה, ואני לא רואה את זה עובר עד סוף היור.
בגלל המסכה הוא לא מצליח?
לא, קודם כל היא מפריעה לו. היא מפריעה, אתה רואה שהיא מפריעה.
היה שואל ששחק איתה 8 שנים.
נכון, אבל הוא תלוי בכמה בועטים לו השאר. ופה רוצים שהוא ייקח את צרפת לגמר. תשמע, אתה רואה שהוא מתוסכל.
טוב, יהיה בסדר, שרון, תבלה בשטוטינגרד.
תודה רבה חברים.
ביי.
תודה רבה חברים.
בריאות, נשתמע.
תבלה.
נשתמע. נעים, כל טוב.
חזרנו. שימון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב, חברים.
מצבך כרגע תחת ההפגזות, הטילים וכאלה?
לא נעים, לא נוח, אבל מה נעשה כבר, אתה יודע, זה כבר הפך להיות לשגרה. החיסול עכשיו מכניס לנו לכוננות.
כן, אבל אנחנו מחסלים כל יום, אלבז, אל תתרגש עם מה שאומרים פה.
ששומעים את המילה בכיר זה...
אבל בסדר, אנחנו אומרים שהוא בכיר, יכול להיות שהוא מפקד דאגה. עזוב אותך משטויות, נו, אנחנו לא צריך לקבל כל מה שאומרים ולהגיד, אתה יודע מה, לוחות הברית.
אתה צודק, אבל אנחנו מרגישים את ההזקות פתאום.
כי הם שומעים שאנחנו אומרים שהוא בכיר, אנחנו אומרים שהוא בכיר, אז מה, הם לא יראו? סחורה לא חסר להם. הרי אמרנו שהוא בכיר, אז הם יורים.
מה אכפת לך, יורים על צפת, לא על גבעתיים.
גם אם זה הגבעתיים. אתה יודע, איך אמא שלי אומרת, אני לא זזה מקומת פשע ממשן.
טוב.
הוא רוצה שיבוא לקחת אותי.
אתה יודע מה מצחיק הרי?
נו.
יום אחד יש 3-4 עירותים לתל אביב, עוצרים את השידורים בטלוויזיה, 6 שעות רצופות מדברים.
מה זאת אומרת?
תגיד לי.
הצפון מקבלים טילים ימים על גבי ימים, שעות על גבי שעות. אפילו, אתה יודע, זה הזכור הכי קטן שיש.
אני רוצה להגיד לך...
עצור שזה ככה.
לא, נותנים את הכבוד.
איזה כבוד? אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מדינת ישראל חולקה כבר מזמן, לא בשבעה באוקטובר.
מסכים איתך. עד גדרה...
לא בשבעה באוקטובר. גדרה הלכת דרומה מדי. הלכת ממש דרומה. בוא נאמר, אתה יודע מה? ראשון. אפילו לא מערב. ראשון, גבול דרום. צפון אתה רוצה... במאמץ אני אקח איתך, מאמץ, חדרה, מאמץ, למרות שזה לא...
עוד לא הגיעו לשם...
לא שהגיעו, מבחינת העניין התקשורתי, מה זה הגיעו? בוא נעמד, תגיד, אם עכשיו היה פיגוע באיזה, מה שהיה בקרמיאל אריה, שנהרג החייל וכאלה, מה היה פה? היה פה גם פתוח.
אני...
אתה לא.
מאחל החלמה.
אתה מאחל, אין החלמה, מת.
לא, היו פצועים. שם עוד פצועים.
כן.
יש פצועים, נכון.
כן. אלבז, בוא נדבר על מה שמכבי פתח תקווה רוצה, רוצה לשלם על מאור לוי למכבי חיפה, 500,000 יורו על פי פרסומים זרים שטרם אושרו, מה קורה עם זה?
שמע, מכבי חיפה נמצאת באיזושהי באמת צומת דרכים לא פשוטה לגבי מאור לוי, העסקה של איתן אזולה יצאה ליפול אם מאור לוי בסופו של דבר יעבור למכבי פתח תקווה, כי מבחינת מכבי פתח תקווה, מבחינת מכבי נתניה, סליחה, אם הם לא מקבלים את מאור לוי הם לא מוכנים שתהיה עסקה, וזה מעמיד את הסיטואציה של מכבי חיפה באיזושהי באמת צומת כזו ש...
אבל מה אומר מאור לוי? הרי זה לא גול.
מאור לוי מבחינתו נתן אור ירוק לעבור למכבי נתניה. אני יכול להגיד לך שכעיקרון העדפה הראשונה שלו הייתה לעבור למכבי פתח תקווה, אבל השיחה שלו עם מרקו בלבול נתנה למכבי חיפה את האור ירוק למהלך הזה, אבל משום העובדה שסופו דוגר מסרב לעבור למכבי נתניה בתוך הטרייד הזה, זה מה שמעכב כרגע את ביצוע העסקה, אז בגלל זה זה כרגע תקוע, ומבחינתו של מאור לוי, הוא רוצה עד עכשיו לסגור מועדון, הוא כרגע נמצא באוויר, הוא עכשיו אומנם מתאמן באופן אישי לבד, לא יצא עם מכבי חיפה כאמור למחנים בספרד, וזה מעמיד אותו באיזושהי באמת, איזושהי פינה שהוא לא רוצה להיות בה, הוא רוצה להיות במועדון, הוא רוצה להיות סגור, ורוצה להתאמן לעשות תחנה לתחנת רומאונה כמו שצריך מבחינתו.
כן, מה עוד קורה בחיפה? זאת אומרת, לא נראים טוב, לא נראו טוב לפני...
נכון, לא נראו טוב באימונים.
לא צריך להתרגש, לא צריך להתרגש.
בשני המשחקי אימון הראשונים, קיבלו גם, אתה יודע, הפסדים שהם לא רגילים להם, 3-1 למכבי פתח תקווה, 5-1 לנבחרת הצעירה, לא היכולת שרצו להראות, אבל ברק בחר מבין, שזו לא מכבי חיפה, חסרים הרבה מאוד שחקנים, שון גולדברג, שני זרים שאמורים להגיע, עוד ישראלים, מכבי חיפה צפויה להתחזק עוד, אבל גם עם הסגל הנוכחי, מכבי חיפה צריכה ורוצה להיראות אחרת שיותר טוב, וכרגע המטרה היא קודם כל באמת לצרף את איתן אזולאי, לסגור את הסאגה הזו, הקשיים האלה זה משהו שמונע, ובלי שום קשר, הצוות מחלקת הסקאוטינג של המועדון, מנסה ולקדם את צירופם של שחקנים זרים לקבוצה, זה לא פשוט, זה לא קל, זה הולך קשה בגלל המלחמה, בגלל מה שקורה כרגע בישראל, אבל מקווים להצליח להתקדם בנושא הזה.
בוא נדבר קצת על קבוצות אחרות בשטח השיפוט שלך, מה קורה בהפועל חיפה?
הפועל חיפה זה גם קבוצה שהכל הולך לקשה עד עכשיו, מצליחים למצוא שחקנים זרים, וזה נראה שכרגע הכל תקוע גם מבחינתה של הפועל חיפה בכל מה שנוגע לרכש. אם אנחנו מדברים על הצפון, אז קריית שמונה היום הצליחה להתחזק בחלוץ ניגרי, אז קיאל הנטי חתם היום במועדון, בן 30, גדל באקדמיה של מילאן, זכה באליפויות עם מספר קבוצות בעבר, שחקן מאוד מאוד איכותי, לפחות על פי מה ששי ברדה התרשם ממנו. הוא מגיע
אתה יודע, שאני שומע, אתה יודע, אנחנו אומרים לנו, הוא חלוץ ניגרי, הוא שחקן נבחרת ניגריה?
לא הבנתי, סליחה.
הוא שחקן נבחרת הנטי הזה, הוא שחקן נבחרת ניגריה?
נכון, שיחק גם בהונגריה, ושיחק עם אולימפיה לובליאנה בעבר.
לא, אבל אני אומר, הוא שחקן נבחרת כיום? זאת אומרת, הוא שחקן ידוע בניגריה? בכל אופן זו
לא עצמה. לא, 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 לא שחקן נבחרת כרגע.
כמו שאומרים לי, חיזוק מברזיל.
כן, זה מבחינתה שקריית שמונה, מסמנים וי לפחות עד בנושא של שחקן זר. וזהו, בני ריינה, זה גם קבוצה שעדיין מבחינתה צריכה להביא שחקנים ישראלים, מתקשה עם זרים, זה הולך קשה גם לבני סכנין כרגע, כל הנושא הזה של הרכש, אבל אני יכול להגיד לך שזה לא משהו שמפתיע היום את הקבוצות, לא בצפון ולא במרכז, קשה מאוד להביא שחקנים זרים. יצא לי גם לדבר עם לא מעט סוכנים ש...
קראתי אבאז על רעיון, רעיון אני אומר בעין, של בני הזוג ברקת, הבעלים של באר שבע, של להביא, להתיר 12 זרים, כי אין מספיק שחקנים,
שמעתי על זה.
כן, כדורגלנים ישראלים מקומיים מוכשרים, אני לא יודע אם יהיו פה קבוצות שהצליחו להגיע לשישה זרים, ברמה של ליגת העל, לא ברמה של יורו, ומדברים על 12, מאיפה הם רוצים להביא אותם, לפי משקל?
אני יכול להגיד לך שאם רוצים, לא שהכדורגל בישראל שופע, ולא שהנבחרת שלנו מצליחה, מהלך כזה, אם אתם רוצים בכלל לקבור את הכדורגל בארץ, הנבחרת שלנו, את הנבחרות שלנו, תעשו את המהלך הזה.
הדבר האחרון...
נכון, למה להגיד 12 זרים? תגיד, אתה מרשה לחמישה ישראלים.
לא, לא, אז הוא אמר, הם אמרו בפגישה הזאת, שוב, אני קראתי...
שזה זמני לתקופת המלחמה?
לא, לא, הם אמרו, הם לקחו חברת מחקר וכל הדברים האלה.
כן.
שבכלל דיברה על 18 זרים. אבל הם ערים למצב, אני לא צוחק הרי, אני מצטט.
בשפה כתבו את הדוח?
מה?
בשפה חברת ייעוץ כתבה את הדוח.
תשמע, אני לא יכול להגיד על אלי ברקת שהוא לא לוקח חברות טובות לזה, הוא עובד בזה.
לא, אבל אם תביא...
אני לא יודע, אני אומר לך מה כתוב, מה אתה מתחיל איתי עכשיו לעשות לי פה, זה כמה שפות, אני לא יודע, לא הייתי.
אני חושב שזו הצעה רעה, ואני גם מאמין שהיא לא תתקבל.
אבל הדבר האחרון שמעניין בכלל, לא רק לבני הזוג ברקת, הם בכלל את בעלי הקבוצות, זה הנבחרת, זה משהו... זה לא מעניין אותם בכלל. הם בקטע של הליגה, אתה מבין, מה יעשה להם יותר טוב? אתה מבין, אכפת להם מהנבחרת, מה הם התאחדות? חלק מהם כן, אבל זה לא בדיוק מעניין אותם. מה קורה בטבריה?
גם, מבחינתו שחודדה, אתה יודע, הוא מתקדם קצת עם שחקנים ישראלים, הסגל מתחיל לבנות, הם גם מצליחים להחתים פה שחקנים שהם סיימו חוזה בקבוצה, למרות שאתה יודע שיש גם שחקנים שעזבו, כמו מסיקה, אחד מגיבורי העלייה הזו של עירוני טבריה, אבל עם זרים זה הולך קצת קשה, גם זרים שעירוני טבריה הייתה איתם במסע ומתן, אמרו לראשי הקבוצה שהם כרגע רוצים לבדוק אופציות אחרות בליגת העל, חוששים שהקבוצה הזו הולכת, אתה יודע, להילחם על חייה ולהתמודד בתחתית, אז מנסים למצוא אופציות אחרות כרגע בליגת העל.
על הכיפק, המון תודה אלבז.
תודה רבה, ערב טוב.
אנחנו עכשיו עם זאביק זלצר, ספורט אחרי התעלן זאביק.
ערב טוב חברים.
בוא נתמקד בשני משחקי רבע הגמר שיהיו בשבת. קודם כל לאנגליה שוויץ, זה יקרה בשעה 7 בכאן 11. אם אני מסתכל על אנגליה, אני אומר שהטמטום הוא מחלה כרונית. אתה שומע אותי?
כן, כן, אני שומע, אני אומר שאני חושב שבשבע בגרמניה ספרד המשחק הראשון.
לא,
לא, לא, לא ביום שישי, בשבת.
בשבת היום.
אוקיי, אז אני אומר,
אנגליה שווייץ.
אנגליה שווייץ.
כן, כן, אנגליה שווייץ בשבת המשחק הראשון.
אז בשבת המשחק, אבל אני אומר, אני מסתכל על נבחרת אנגליה, באמת, אתה יודע, שאתה טיפש, אתה טיפש, לא מחלימים מזה.
תראה, אני חושב שהבעיה העיקרית של אנגליה היא הקיבעון, זאת אומרת, הקיבעון, אולי העובדה שהמאמן הוא מאמן את הנבחרת הרבה שנים, ואולי הוא מרגיש מחויב לחמאס שחקנים, ואנגליה בהחלט, יש לה שחקנים טובים, אבל היא לא נראית טוב, משום שהשחקנים הטובים שלה לא משחקים. השחקנים הצעירים, הרעננים, אלה שבסיום העונה היו המצטיינים בליגה האנגלית, כך את קול פלמר, סגן מלך השערים, סגן מלך הבישולים, אלה לא מקבלים את ההזדמנות. ומשום מה ההתעקשות הזו, לשים את טריפייר, שהוא בכלל מגן ימני, וכל העונה משחק בניוקאסל מגן ימני, לשים אותו למגן שמאלי, התירוץ, כי זה לא סיבה, זה תירוץ של לוק שואו פצוע. אתה יודע, נבחרת הצעירה של אנגליה עד גיל 23 לפני שנה, תחתה באליפות אירופה. אז יש שם מגן שמאלי צעיר מצוין, ויש בלם שמאלי צעיר מצוין, אז בהחלט אפשר היה להיפתח, לפתוח ולשחק עם השחקנים הצעירים המאוד מוכשרים האלה. אבל משום מה סאוטגייט נשאר מאוד מאוד נאמן לשחקנים שלו, ולדעתי הוא גם פוגע בהם, כי אנגליה משחקת בלי צד שמאל בכלל, טריפייה או ימני, פודן משחק במנצ'סטר סיטי או במרכז או בצד ימין עם רגל שמאל.
אבל רגע, אבל הוא לא לבד, זאביק, יש מעליו, אתה יודע, ברס. הם לא, אני לא אומר שהם יודעים כמוך, אבל גם אם הם יודעים 30% ממך, אז הם אומרים, הם צריכים לבוא ולשאול, הלו, מה קורה?
אז תראה מה קרה במשחק האחרון באמת של אנגליה מול סלובקיה. ברגע שאנגליה הייתה בפיגור, והוא ראה שזה לא הולך, הוא הכניס את אותם שחקנים צעירים, את פלמר כמובן, ואנגליה עשתה אמנם עם הרבה מזל מהפך של בלינגהם והרי קיין, דקה אחרונה של תוספת הזמן, דקה ראשונה של הערכה, וסאוטגייט חזר לעצמו מהר מאוד, הוא לקראת המחצית השנייה של הערכה, הוא הוציא גם את בלינגהם וגם את הרי קיין, והכניס עוד בלם, ועוד קשר אחורי לשמור על תוצאה מול סלובקיה. תשמע, לי קשה להבין, וזה נכון מה שאתה אומר, בטוח שיש באנגליה ועדה מקצועית ועוד אנשים, ויש לו גם עוזרים, לכן בעיניי זה מאוד מאוד תמוע, כי לאנגליה בהחלט יש שחקנים מוכשרים, אבל הנבחרת מאוד מאוד מקובעת, וזה בא לידי ביטוי בכל המשחקים שלה עד עכשיו, כדי הניצחון במשחק הראשון, ה-1-0, והניצחון בהערכה, על סלובקיה, אבל אנגליה בהחלט לא נראית טוב, וזה אולי הזדמנות באמת של שווייץ. שווייץ עד עכשיו נראתה טוב, נבחרת מסודרת, נבחרת שאתה רואה שהמאמן שלה שולט במהלכים שלה לא מקובעת, ושצריך לשחק עם בתיק, עם שקירי הוא משחק, ושצריך לשחק עם שחקנים צעירים, עם ורגס הם משחקים, ושווייץ עד עכשיו בהחלט נראתה טוב.
כן, וההכנה שלהם, בוא נאמר, הייתה הרבה יותר טובה מהטורניר המוקדם שלהם, אבל הם באו, הגיעו לגרמניה באמת מוכנים, והגיעו לרבע הגמר בזכות, אין בכלל ספק. בוא נדבר על הולנד טורקיה, זה יקרה בשבת ב-10 בערב, שידור ישיר ספורט אחת.
קודם כל, השאלה באמת, טורקיה, היא תחסר בכמה שחקנים, שספגו את הצהוב השני במשחק האחרון, וכמובן בוא נראה מה תחליט אופה בקשר לדמירל, לתנועה הפשיסטית שלו, שהוא יעמוד לדין עבורה, אם באמת הוא יורשה לשחק, כך שטורקיה תופיע ללא 4 שחקנים מהרכב הראשון שלה, זו אולי ההזדמנות של הולנד. הולנד הראתה שיפור במשחק האחרון, אתמול היא הראתה יכולת טובה, היא בעצם נראתה כמו הולנד של פעם, יותר מהירה.
אבל צריך גם להתייחס ליריבה, זאת אומרת, רומניה נכון. עשתה עבודה גדולה שהגיעה לשלב הזה של השמינית, אבל אתמול נכון. היא לא הייתה.
אנחנו מדברים על כל המדינות המזרח והבלטיות, כמו סלובקיה, סלובניה ורומניה, שבאמת גילו יכולת טובה בבית המוקדם, אבל כשהגיעו לשמינית הם נראו כבר פחות טוב, אולי פחות בטוחים בעצמם, וזה נכון שהולנד שיחקה מול רומניה, שרומניה עד עכשיו הפתיעה, היא שיחקה טוב, היא עשה ניצחונות יפים, והיא הייתה בבית, אמנם לא קשה, אבל בבית הזו הייתה גם בלגיה, ובכל זאת רומניה הייתה ראשונה בבית, אבל הולנד נראתה יותר טוב. בוא נאמר שמבחינת המשחקים עד עכשיו, המשחק הטוב ביותר של הולנד, ואולי רונלד קומן מצא באמת את ההרכב המתאים, שמשלב גם חוכמה, גם מהירות, וגם סיומת. והולנד בהחלט נתנה הרבה תקוות במשחק שלה אתמול, לעומת טורקיה, שבאמת היה לה מאבק קשה מול נבחרת שבאמת הצטיינה במשחקים המוקדמים באוסטריה, זו נבחרת אוסטריה, אבל הטורקים עם הרבה התלהבות, עם הרבה כוח, הצליחו להכניע את האוסטרים, כמובן צריך תמיד גם במקרים האלה שזה על חודו של שער מזל, לכבוד בדקה הראשונה, להציל בדקה האחרונה, אבל הטורקים גם הם, יש להם נבחרת טובה, עם שחקנים צעירים, מאוד מאוד מוכשרים, וכמובן, זו נבחרת ש...
איזה גמר, בהינתן שנותרו שמונה קבוצות, שמונה נבחרות, איזה גמר אתה רואה?
תראה, אם אני, איזה גמר, אם אתה רוצה להיות גמר כדורגל טוב, וספרד, הולנד, יכול להיות גמר כדורגל של כדורגל טוב, כדורגל מבריק, אבל ספרד מתמודדת מול גרמניה הביתית, וגרמניה גם היא ביכולת טובה, נבחרת מאוד מאוד מסודרת, נבחרת שאתה רואה, שתי הנבחרות האלה, גרמניה וספרד, אלה נבחרות שאתה רואה שלה נבחרות של המאמנים. לפואנטה בספרד פשוט בנה נבחרת נהדרת, נבחרת שתענוג לראות אותה מבחינת כדורגל, נבחרת שיודעת מה לעשות, וגם שהוא החליף 10 שחקנים במשחק מצוין, היא גם נראתה מצוין. ובגרמניה באמת נגלסמן הגיע והפך את הנבחרת הזו לנבחרת אחרת לחלוטין, נבחרת שאתה רואה שהשחקנים רוצים ואוהבים לשחק בה, אבל היא גם משחקת כדורגל, כדורגל מודרני, כדורגל מסודר, מתוכנן, עם הברקות של שחקנים בולטים. אז לדעתי המנצחת במשחק הזה תגיע בסופו של דבר לגמר, ובצד השני, עוד פעם, השאלה הגדולה, אם אנגליה תצא מהקיבעון, יכולה גם היא להגיע בסופו של דבר לגמר. כרגע, הולנד, כנבחרת המבריקה ברביעה הזו, שיכולה להגיע לגמר.
זאביק, המון תודה, נשתמע.
תודה לכם, ערב טוב.
אנחנו חוזרים אלינו לאספסת, רן אמברנובסקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בני ריינה מחפשת רק 3 זרים חדשים לחלק הקדמי.
כן.
רק 3.
רק 3, כי עזבו אותה 3 שחקנים קדמיים, גם פרדי גונדולה, גם פרדי ורגס, שבסופו של דבר לא הצליחו לממש את סעיף הרכישה, וגם מר קוסטה ששיחק שנה וחצי בקבוצה, בעצם לא ממשיכים. עד עכשיו צירפו רק 3 שחקנים ישראלים, 4 בעצם. צירפו את גיא חדידה, את סער פדידה ואת מוחמד שקר, שהם סוג של קשרים אבל לא חלוצים ממש בהגדרה. הגיע גם יאב גנאים שסיים את העונה שעברה בהפועל תל אביב, הוא קשר אחורי. אז שרון מימר מחפש בעיקר שחקני התקפה וזרים, כי יש לו 3 משבצות של זרים פנויים. קייס גנם שהיה בשנה שעברה גם חלק מהקבוצה, יש איתו מגעים, אבל הוא מעדיף לבדוק כרגע אופציות אחרות, אז... נכון לעכשיו בריינה לא בונים עליו, למרות שהיו מאוד רוצים להשאיר אותו לעונה נוספת. אז בוא נגיד, קישור ומטה, אפשר להגיד ששרון מימר מסודר, גם גד עמוס, אשר שהצטיין מאוד בעונה שעברה, העריך את החוזה שלו, צמד הבלמים, גם נמניה וגם סמביניה נשארים, מחפשים עוד מגן אולי, ורוצים את רז מאיר שסיים את דרכו בהפועל תל אביב, וכמו שאמרנו, בעיקר 3 שחקנים לחלק הקדמי, בגלל שאין הרבה חלוצים ישראלים ולא כאלה שפנויים גם, אז מחפשים עכשיו שחקנים זרים.
מה קורה באמת עם מכבי נתניה? החתימה שחקן כנף פורטוגלי, עד כמה שהבנתי, הוא לא ב-18 של הנבחרת ביורו?
נכון, החתימו שחקן בשם ריברטו טוורש, פורטוגלי בן 27, שחקן כנף ששיחק באשטוריל מהליגה הראשונה בפורטוגל. יש לו גם ברזומה 9 הופעות בנבחרת הצעירה של פורטוגל, הוא גם קבע שם מספר שערים. חושבים שהוא יכול לחזק את החלק הקדמי של מרקו בלבול. צריך להזכיר, עד עכשיו מכבי נתניה לא ממש החתים השחקנים, ולא הייתה פעילה מאוד בשוק העברות.
איזה מספרים הוא מביא איתו באמת מהליגה הפורטוגלית?
בשנה שעברה הוא הפקיע מספר שערים לא גדול, משהו כמו 6 או 7 שערים, אבל אתה יודע, בונים על זה שבליגה שלנו יכול להיות שיהיה לו יותר קל מהליגה הפורטוגלית, שהיא בכל זאת לא ליגה קיקיונית לגמרי. הוא שיחק בקבוצה לא גדולה, אמרתי אשטוריל, ומרקו בלבול מקווה שהוא יפתור לו את הבעיה בעמדת הכנף שחסרה לו מאוד. בינתיים גם הצליחו להשיל את סבח אבג'אני, הבלם הגיאורגי, בלם נבחרת גיאורגיה הצעירה שאנחנו זוכרים אותו עוד מהמונדיאליטו נגד ישראל. אז הוא הושאל לדינמו טביליסי עם סעיף שאפשר יהיה להחזיר אותו בינואר הקרוב. כבר מהעונה שעברה זה היה נראה שככה מרקו בלבול וגם הבלם הזה לא ממש משדרים על אותו גל, יותר נכון, הבלם לא שידר על אותו גל של מרקו, אם נדייק, ולכן עדיפו להשאיל אותו עכשיו עד ינואר. יש עוד בלם מחוף השנהב, שבנתניה אומרים שהם די סגרו איתו את התנאים, סיימון דלי, שיחק בליגה הטורקית בשנה שעברה, מרקו בלבול מכיר אותו גם הוא עוד מכמה שנים קודם לכן, וזה שחקן שהוא מאוד מאוד רוצה לצרף לקבוצה. עדיין לא הגיע לחתימה רשמית, אבל בנתניה מאמינים ומקווים שאם הוא לא יגיע לישראל בימים הקרובים, אז הוא יצטרף אליהם למחנה האימון שאליו הקבוצה תצא בתשעה ביולי. ויש כמובן, אם אנחנו מדברים על נתניה, אז כמובן שמה שבעיקר מעסיק את אנשי הקבוצה זה עסקת העברתו של איתן אזולאי למכבי חיפה, שהעסקה הזאת היא, אפשר להגיד, סוג של תקועה כרגע, כי חלק מהתנאים שנתניה רוצה בעסקה הזאת, מעבר לכסף רב, כן. היא רוצה לקבל את מאור לוי ממכבי חיפה.
כן, זה דיברנו על זה, ברור.
אוקיי, אז אם דיברתם על זה, אז אתם יודעים שהוא אולי יגיע בסוף למכבי פתח תקווה, שחקן המריבה, מאור לוי, ובינתיים נתניה מחפשת שחקני חיזוק נוספים.
על הכיפה, כמון תודה.
יאללה, בכיף, ביי.
יאללה. טוב, ארי, ג'ק כהן מודיע ברשתות שמכבי תל אביב החליטה לסיים את ההתקשרות איתו.
וואלה.
עצוב לספר שזמני בתל אביב הסתיים. כותב פוסט. לא ידעתי את זה לפני זה, לא חשבתי אפילו.
מה לא חשבת?
שישחררו אותו, אני חושב שהייתה לו עונה טובה.
אני מסכים איתך 100%. בן כמה?
ג'ק, לא בדקתי, אני מניח שמתקרב איכשהו ל-30, אני לא זוכר פשוט. למה, מה, שחררו אותו על זה?
לא, תראה, היתרון הגדול שלו, אחד שהוא שחקן חכם, ולדעתי הוא מקביס גם, ואתה רואה שום בן אדם שחק עם הלב ועם הראש, ולליגה, ואנשים מזרזלים בעניין של האליפות, אבל הם חשוב מאוד למכבי.
אני חושב שגם היו לו דקות טובות ביורוליג.
גם ביורוליג. תשמע, הבן אדם היה מקריב, אני אתן לך רק אלמנט אחד. הוא היה מקריב במשחק. 5 עבירות, 10 נקודות הוא היה חוסך למכבי. כל פאול... בית ספר.
וגם היו לו את הדקות, שאתה נותן לו את הכדור מחוץ בטאפ אוף דקי, ואת הטאפ אוף דקי...
שיפר את הכלייה. תראה, כן. לא תהיה לו בעיה למצוא בישראל קבוצה.
כן.
הבעיה שאף אחד לא יכול לשלם מזכורות של מכבי תל אביב.
מי יודע כמה הוא מסתכר, אבל יכול להיות שאתה צודק.
אני מניח.
על הכיפק, בואו נתקדם. אורי סלע, כתב החינוך של וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אתה מדבר איתנו על חיים סירוטקין, שהמשטרה ממליצה להגיש נגדו כתב אישום בעבירות תעבורה מחמירות.
נכון, אז אנחנו אפילו שלב אחרי, והיום הוגש כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז תל אביב, על המקרה שהתרחש לפני כ3 חודשים. אז אם אנחנו זוכרים... במהלך צעדה שהייתה בסיומה של הפגנה נגד הממשלה בתל אביב, רוטקין מגיע עם הרכב, נעצר בעצם בגלל הצעדה, מתחיל לריב איתם, לקלל אותם מהרכב שלו, ואז לוחץ על הדוושה מעיט ופוגע בכמה מהם שנזקקו לטיפול רפואי, חלקם פונו לבית חולים אפילו. אז אחרי המקרה הזה, מה שהוא טען היה שהייתה תקלה ברכב,
הטענה הזאת נשללה חסרת יסוד.
הגז נתקע, הגז נלחץ, היום יש את החותמת הסופית, אין שום דבר, הוא לחץ על הדוושה. עם זאת, מהצד השני, אז גם הפרקליטות קבע שהוא לא התכוון, לא הייתה דריסה מכוונת, הסעיפים הם בעצם נהיגת רכב בקלות ראש, אשר גרמה לחבלה של ממש ופזיזות ורשלנות. זאת אומרת, הוא לא התכוון לגרוס את המפגיעים, אבל הוא כן לחץ על הדוושה, הוא
צא
בעצם להתחמק שם ובכל זאת לעקוף ובכל זאת להיכנס.
הבנתי מדברי פרקליטו, שמעתי אותם, שמשון וייס, עורך דין שמשון וייס, אם אני זוכר נכון, שהעבירות שבהן הוא מואשם הן עד 2 מאסר בפועל, והוא לא זוכר מקרה שנהג רכב שביצע את העבירות האלה, היה ואם יורשע, ספג עונש כבד כל כך, לגבי המאפיינים של המקרה עצמו, בכל אופן זה לא דרך רגילה, זו דרך שהיו במפגינים, יש איזו התייחסות של בכתב האישום?
אז גם אם הסעיף הוא לא דריסה מכוונת, השופטים אין ספק שהם יראו את המקרה, ויראו מה היה שם הסיפור, שאני לא חושב שמישהו חולק על העובדה שהוא ראה מולו מפגינים, הוא בכל זאת רצה לנסוע, אם הוא אמר לעצמו, אני מתכוון, אני רוצה עכשיו לדרוס אותם, או אני עכשיו מנסה בכל זאת לפלס את הדרך, זה עניין אחר, פה נקבע שהוא ניסה כנראה לפלס את הדרך, אבל בכל זאת הוא נהג בפזיזות, הוא ראה אותם, הוא בכל זאת לקח את הסיכון מן הסתם גדול עד כדי כמעט מוחלט שהוא יפגע באנשים, כל זה כנראה ישתקף בהמשך המשפט.
על הכיפק, המון תודה, המון תודה אורי.
תודה רבה.
אריה, אני רואה פה את העוקב אחרי המשחק בין ניו זילנד לקרואטיה.
גמור, ניו זילנד עוד 15 שניות, הם מובילים בארבע הפרש.
מובילים בארבע, מי, אתה יודע, הם הגיעו לשוויון 86, ומאז קלו ארבע נקודות ברציפות, עכשיו טיימאוט קרואטי, אבל ניו זילנד משחקת כדורסל, אתה יודע, באמת...
אנחנו לא, זה מצד שני שכדור הארץ, אתה מבין, אנחנו לא ככה...
חלק מהשחקנים אנחנו מכירים.
בטח, אחד שיחק מכבי תל אביב.
ואתה יודע, אתה פשוט, הם עושים את הדברים כמו שצריך, אתה יודע, בלי כל מיני שטויותים. צריכים לשחק פנימה, הולכים פנימה.
תשמע, אצלנו יש שחקן אחד ב-NBA, אנחנו חוגגים. אתה יודע כמה שחקני NBA, אין לי תשובה. אבל בטח יותר מאחד. מניו זילנדים.
לנו יש שניים, לנו את קספי ועכשיו את דני.
כן, אבל אני
אומר... אבל יש, נכון? יש...
יש היום אחד.
בכלל, כן. על הכיפק. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות. תכף כדור קרואטי יוכנס למשחק, אבל את התוצאה כבר ניתן לכם בסיום. נותרו 15 שניות ועשירית השנייה. הנה, זה ריקה...
אזוניה הארבון.
אתה מבין, אזוניה הארבון. העיקר משלמים עליו, אתה יודע, טריליארדים של דולרת, שאני צריך אותו, הוא נעלם. זה מה יש. עכשיו יהיה כדור ניו זילנדי, כן?
אל תצפו לשינויים.
כן, כן, אל תצפו ל...
אתה במתח אולי, אבל...
זה נגמר, מה שנקרא, זה נגמר. אני מזכיר לי מספרות זולה, את הקטע עם ברוס ויליס. הוא מסביר, מזכיר לאני בני, שואל אותו, מה קורה? אז הוא אומר לה, Zen is dead, baby, Zen is dead. The game is dead.
אל תספר לשינוי.
The game is dead. יאללה, נלך. חזרנו. אריה, אתה מכיר את שר הפנים ארבל? שרבל?
אני לא מכיר, שמעתי עליו רק דברים טובים.
בגלל זה הוא בבעיה בגואליציה.
כן.
אבל הוא הקים הרי ועדה. לבדיקת מעמד המתאזרחים וכל הדברים לעשות סדר בבלגן. השופטת בדימוס פריש עמדה בראשות הוועדה, הופעלו שם לחצים מפה עד שם, אתה מכיר את המחירה, גם אתה היית פעם ראש ועדה ונכנעת ללחצים. כך, בתום חצי שנה מקבלת התושבות הישראלית, שר הפנים העניק אזרחות ישראלית לשחקן הפועל ירושלים, קדין קרינגטון, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בוועדה המייעצת, בראשות השופטת בדימוס פריש, שר פריש.
אמרו, תחכה חצי שנה.
כן, כן. בקיצור, השר נותן לו את האזרחות כדי שישחק בנבחרת. אוקיי? אם זה ידיג אותך.
לא,
לא, לא ידיק אותך.
זה נשמע לי כאילו אתה עכשיו חושף איזה קומבינה.
לא, 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 אני, ברור זה קומבינה, לא, מה, למה הוא צריך לקבל זה, למה בכלל, אני בכלל לא צריך...
הוא סתם סבל, נתקע באמצע בין איגוד הכדורסל, משרד הפנים והפועל ירושלים.
נכון, הוא לא, הוא עוד...
קיבל את זאת הכי טובה.
כן, אתה יודע, זה אני רואה, ג'וש ניבו, סלובני פתאום, אתה יודע, כל הדברים האלה וזה, לא משתגע על זה.
כן.
אבל זה קיים, זה קיים, בסדר, נראה מה הוא יעשה בנבחרת.
יאללה.
ועכשיו אנחנו עם מוטי חביב, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
שלום, 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 הייתה זכה היום ב-6:20 בנתב"ג?
לא שאני יודע.
לא, אנחנו...
אם אתה מתכוון בבוקר, כן, זה היה לרגל נחיתתי.
כן, איך שנחתת, שמעתי שהייתה זכה שם.
כן, כן, אבל יצאתי כרגיל, אתה יודע, הגעתי לרכבת ישראל, אני חייב להגיד לך שהייתי מופתע, מהדיוק, אוקיי? נשבע לך, מוטי, זה פשוט...
בחיים לא ניסיתי את הפרויקט הזה.
חייב לנסות.
כן?
חייב
לנסות, בעיקר ברכבת מלוד. במקום כל היציאה, אתה עולה ברכבת בלוד, אתה יוצא מבחינת הקוף יורד באוניברסיטה, ושתי דקות מהבית.
אני לא יודע, אני יש מונית, אני נרדם.
אבל אתה נרדם להרבה זמן.
למה?
כי יש תנועה, אני ראיתי מהחלונים של הרכבת.
בשש בבוקר באמת מתחיל כבר.
לא, אתה נוחת בעת עד שאתה יוצא. בכל מקרה, כשאתה יוצא ואתה רואה את הפקקים בכביש אחת.
כן.
22 דקות.
אני אנסה בהזדמנות.
נעשה את זה, זה מיליארד או חמש
דקות. בשעות האלה, להגיע מנתב"ג לתל אביב, אך ורק ברכבת.
ואגב, רכבת חדשה.
המלצה חמה.
חשמלית.
באמת?
באמת.
יש רכבת לרמת אפעל?
אה? אין. לא, לא, אין רכבת לרמת אפעל. מדברים על, היא יוצרת במה שנקרא בישראל, היא לא יוצרת בכל
הפרק. הבנתי. טוב.
מותקן, אתמול ברזיל-קולומביה נגמרו הבתים, ברזיל-קולומביה 1-1, קוסטה-ריקה-פרגוואי, אז נגמר 2-1 לקוסטה-ריקאים, יופי של טורניר שם, והמארחים האמריקאים נשארו עם הפוטבול ולא עברו שלב.
כן, אז זהו, אולי עוד צפיח קטן לגבי האמריקאים, יש להם המון המון טענות על השיפוט, הם פתחו, לכן הם לא עלו.
אתה יודע למה?
הם לא מסתכלים להתבחין.
אתה יודע למה? ראש המשלחת הוא יהודי. ראש המשלחת, כן, ברור. זהו, אמרו לו, מה קרה? אמר השופטים.
מה זה, אמיתי או אתה ממציא עכשיו?
כן, נו.
כן?
כן. איפה שיש יהודים אני כבר יודע מה הוא אומר, בכל שפה.
טוב.
לא צריך אפילו גוגל טרנסלייט. אני יודע מה הוא אומר, אוטומטי.
מה אתה אומר, מוטי?
יש לנו את ארבעת משחקי רבע הגמר ביום שישי, זה ארגנטינה עם אקוודור, בשבת בטקסס, ונצואלה נגד קנדה, ואז ביום ראשון שני משחקים, באחד באריזונה, קולומביה נגד פנמה, ולאס וגאס, אורוגוואי מול ברזיל, ואם אני ככה מביע את הדעה הצנועה שלי, את מי נפגוש בחצי הגמר בניו יורק, אז את ארגנטינה, מול ונצואלה, זאת ההפתעה הכי גדולה שיש בקופה אמריקה, ואת קולומביה מול אורוגוואי, כי אני מוציא מהרביעה הזאת את ברזיל, ראיתי אותם אתמול פעם נוספת, זה לסיים שלב בתים לברזיל, עם ניצחון אחד, וואלה, זה לא ברזיל שאנחנו מכירים.
זה ההרכב שאנחנו מכירים?
כן, זה שחקנים, כן, יש שם שחקנים, אבל זאת לא נבחרת, או שנקרא לזה מבחינה קבוצתית, זאת לא קבוצה. זה לא מתפקד. אתמול הם שחקים במשחק שהם כדי להיות בראש הבית ולהימנע ממפגש מול יריבה רצינית. מול קולומביה, הם מרוצים מתקו, מהדקה ה-70. הם שחקים מרוצים מהתקו, ואני לא מבין את זה. איך זה יכול להיות? עכשיו, גם קולומביה הייתה מרוצה מהתקו, כי זה משאיר אותה בראש הבית, וזה נותן לה יריבה נוחה לרבע הגמר, במקרה הזה של קולומביה היא מקבלת את פנמה, שזה נהדר, וברזיל הולכת נגד אורוגוואי, שאורוגוואי עד עכשיו עם 9-9, ועם כדורגל מצוין, כדורגל התקפים מפחיד. ולכן אני לא רואה אותה את ברזיל ברביעי האחרונה, אני רואה בחצי הגמר את קולומביה מול אורוגוואי.
יפה, יופי של טורניר שם, ובסדר, מבלים. תגיד לי, אחרי, בוא נאמר, 50 שנות סיקור ספורט ישראלי, אין דבר שאתה לא מסקר, גם אם זה בדמינטון, והרי אני יודע שאתה מתמצא בכל הדברים האלה, אין ספורט שאתה לא מתמצא בו. מה אתה יכול לומר לי על, אחרי שאתה רואה יורו, ואתה רואה את, אני מסתכל דווקא על אמריקאים, ופנמה, ואתה יודע, המקומות של מה שנקרא קונקקף, אנחנו משתפרים בנבחרת, או הולכים אחורה?
לא, רגע, אני רוצה, אם לתת איזה הצצה לכיוון היורו, לעומת הקופה אמריקה, שזה רץ במקביל, מה שמזכיר שבלילה שיש, תרשמו לכם, ב-14 בחודש, בלילה שיש את גמר היורו, ב-10 בלילה, שיסתיים ב-12, אם לא תהיה הערכה, אחרי כמה שעות יהיה גמר הקופה. את הלילה הזה, אוהבי הכדורגל, תרשמו לכם, 14 ביולי, שגולשים לאחר ל-15 ביולי. מה שאני רוצה להגיד, שעם כל מה שראיתי עד היום, העניין של הקופה אמריקה, הוא הטירוף של האוהדים, שזה מדהים עד כמה האהבה שלהם למשחק הכדורגל, עד כמה הם מוכנים לעשות בשביל להיות במשחק הכדורגל. ואני לא מדבר דווקא על ארגנטינה, ארגנטינה בוודאי, אלא גם על מדינות קטנות, פרו ופרגוואי ונצואלה. זה מדהים עד כמה, מה מוכנים לעשות בשביל להיות במשחק הזה. זו התשוקה הגדולה. האצטדיונים והמחירים, מחירי הכרטיסים יקרים מאוד מאוד מאוד.
אם אין לך $1,000, אתה לא יכול להיות במשחק. זה המון כסף.
יפה, אז אמרת 14 ביולי, זה מה שנקרא יום העצמאות הצרפתי, הבסטיל, כל הדברים האלה.
הצרפתי,
כן,
כי האמריקאי זה מחר.
כן, אבל האמריקאים כבר בחוץ, בים. ועכשיו רוצים לזרוק את המאמן ואת כולם שם, לא. ברגע שעיד הלך מעורבים, תם הטקס. מותקי, המון תודה.
יאללה, ביי ביי.
תודה.
אריה, שאלת על ג'ק כהן, אז הוא בן 34. שכרו מוערך בין 400-450 נטו.
אדוני, אתה עד עכשיו רק אמרת לי סיבות להשתחרר מהם.
שאלת, אני עונה.
אז אני אומר, יש גם את הצד של מכבי, ואתה יודע, כנראה ש... איך אומרים, מגבלות התקציב יותר רציניות ממה שאנחנו חושבים.
אני חושב שמכבי השנה לא תביא, לא הביאו שחקנים יקרים מאזור ה... אני לא רואה מישהו של...
לא, אבל זה $500,000, תשמע.
מי זה?
ג'ק.
בסדר, הוא נתן עבודה בשביל זה, הוא לא עשה.
אני אומר, אחלה, אני אוהב אותו והכל, אבל...
שאלת, אז אני...
זה נדמה לי מה שהציעו פחות או יותר לסורקין.
סורקין בחוזה.
כן, אבל אתה יודע, אמרו לו, חוזה שהציע $500,000.
על הכיפק. טוב, בוא נתקדם. סורוקמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מעניינים.
הנה אחד שלא מודע מכסף, קוראים לו ברוני, והוא הבן של לברון. אז אבא חתם על חוזה עכשיו של 104 מיליון לשנתיים, והוא קובע לאן הוא ילך, אם ילך, וכל השטויות של אופציית שחקן וכל זה, זה לא בשבילו. הוא מחליט מה הוא רוצה. הוא גם החליט באמצעות ריץ' פול, הסוכן של המשפחה, שהילד לא יהיה ב-2-way contract, אלא שחקן רוסטר רגיל, בטח עם איזה $1.5 מיליון, שזה שכר מינימום של second rounder.
יש חוזה סטנדרטי שב-NBA הכניסו בהסכם עבודה החדש, זה חוזה של 3 או 4 שנים, שכולן בשכר המינימום הרלוונטי לאותה עונה. כלומר, אם אתה שחקן שעשה שנה ב-NBA, שכר המינימום שלך הוא X, ואם אתה רוקי אז זה Y, אז לברוני ג'יימס קיבל, אפשר להגיד היום בכותרת שמשפחת ג'יימס חתמה על חוזים בלייקרס בגובה של בערך $112 מיליון. הילד קיבל חוזה ל4 שנים, לא כולן מובטחות, הרביעית אופציית קבוצה, יכול להיות אחרי שאבא כבר יעזוב ויפרוש, וזה לא חוזה שמזיק, זה מסוג החוזים שהם תמיד מותר, תמיד אפשר לחתום עליהם, זה נותן לו קצת ביטחון שוב, אפשר להיות צינים, ואולי אפילו רצו להיות צינים, אבל לייקרס רואים את ברוני ג'יימס כפרויקט פיתוח, שחקן שהם יכולים להפוך אותו לסוג של גארד הגנתי טוב, לפחות לפי הצהרות של ג'י ג'י רדיק. ויש להם פיתוח שחקנים לא רע בשנים האחרונות, אז אולי...
לפעמים שאני שומע, והייתי בחול, שמעתי באמת ברשתות אמריקאיות את רדיק, גם בספורט סנטר, את רדיק מתבטא בעניין, וזה נשמע כמו פתאום, כאילו, אתה יודע, לברון מדבר מפיו.
מה רצית שהוא יגיד?
אני אפשר להגיד.
לא, אתה יודע, שאלו אותו, לא להגיד זה רעי רע. שוב, זה לא שלקחו טבח והפסב אותו שחקן כדוסל. לקחו שחקן כדוסל לא מאוד מאוד טוב מאוניברסיטת סאות'רן קליפורניה, אחרי שנה אחת, שיש לו מן הסתם אתלטיות, יש לו מן הסתם קצת הבנת משחק, ובכל זאת כנראה קיבל איזה גן או שניים מאבא, והוא שחקן כדוסל. עכשיו, האם הוא יהיה שחקן הכדוסל הכי גרוע ב-NBA בשנה הבאה? כנראה שלא. האם הוא שחקן שבמקומו הלייקרס יכלו להחתים עכשיו את, לא יודע מה, את פול ג'ורג'? גם לא, כי אין את הכסף לזה.
אבל כשילד יחד עם האבא, זה נשמע קצת פוטנציאל למזימה.
לא מזימה, למה אתה חייב לזה?
אם הוא היה בן שלי, היו מחתימים אותו?
אם אתה היית שחקן?
לא, אם אתה היית, אבל אם אתה היית, אבל מסימן שאתה לא לברון ג'יימס, זו שאלה לא רלוונטית. ואם בזה שאתה מחתים את השחקן ה-15 בסגל, אתה מקבל את השחקן השני הגדול בכל הזמנים, לעוד שתי עונות או עונה, אז כנראה שזה משהו שמשתלם להם. אבל שוב, השחקן ה-15 הזה, השחקן ה-15 הזה יכל להיות, בתוך העניין בשנה שבה זה היה מקס ולויס. מישהו יודע מה
זה? כל הליגה הזאת, כל הליגה הזאת היא נפוטיזם. פתאום נזכרו בו? מה קרה?
לא, מה זה נזכרו? שוב, הלייקרס יכלו לקחת שחקן אחר. האם יכלו לקחת שחקן הרבה יותר טוב מברוני ג'יימס בעמדה של השחקן ה-15, והאם הוא היה לו אימפקט יותר גדול על סיכויי האליפות שלהם? לא, בשורה התחתונה.
לא, אני מדבר על פוטנציאל הנזק, ששחקן מתחיל לנהל מועדון, זה בעיה.
שוב, שחקנים, הלייקרס...
הוא מנהל מועדונים בעונה הבאה, זה יהיה 22 עונות.
נכון.
עונה 22.
הוא המנהל הכי מיומן.
פעם מג'יק ג'ונסון ניהל את הלייקרס, קיבל, אם אתם זוכרים נכון, חוזה של 25 שנה מג'רי בס, ואחר כך קובי בריינט ניהל את הלייקרס, ועכשיו לברון ג'יימס ניהל את הלייקרס, זה הלייקרס, הלייקרס נותנים לכוכבים לנהל אותם, ובתמורה הכוכבים מגיעים אליהם, זה חלק
מהעתיד. מה יעשה טייטום בכל הכסף, 315 מיליון דולר?
יתרום לפודקאסטים בבוסטון, זה לצדקה. טוב, קודם כל הוא יחגוג עם זאת האליפות. אני חושב שהקטע הזה שהשחקן היקר בהיסטוריה, גם אמרתי את זה באחד הימים הקודמים, זה פיקציה, כי זה כל פעם, השחקן היקר ביותר זה פיקציה, זה פונקציה של מה השחקן של, מה תקרת השחקן של כל הקבוצה. כי בסוף המספרים האלה זה אחוז מתוך תקרת השחקן שאתה יכול לקבל, ותקרת השחקן תעלה עכשיו ב10% כל שנה. אז כל שנה שחקן ירוויח 63, ואז 67, ואז 70, ועוד כמה שנים שחקן ירוויח 100 מיליון דולר. וזה לא כי המשכורות מתפוצצות, אלא כי ה-NBA זה מוצר שמוכר, יש לו הרבה קהל, אנשים רוצים לראות אותו, משלמים על זכויות שידור, משלמים על מרצ'נדייזינג, ולכן הם משלמים את זה. יש שותפות בין השחקנים לבעלי הקבוצות, על 50-50 פלוס מינוס, ולכן השחקנים מרוויחים יותר, ככל שה-NBA מרוויחה יותר. וה-NBA מרוויחה.
נכון, ה-NBA מרוויחה, ולא צריך גם לזכור דבר אחד, בבייסבול, בפוטבול יש שכר יותר גבוה. אבל הסגלים הם עצומים, בפוטבול 53 שחקנים, בבייסבול 23 שחקנים, וב-NBA יש 15 שחקנים, חוזה מובטח. על הכיפק, המון תודה. עמית?
כן, כן חבר'ה, אלן, סליחה, אני פוגש עם בלונדון, אני פה.
כן, כן, יש
לך. אני פה עם הבירות וכולם פה.
ברור, נו, קשה.
עמית, לפני שהם ניגשים לווימבלדון, יש לי שתי שאלות קטנות. אחד, מה המהירות של סרב סרב פצצה?
230 כמה, זה כבר רציני מאוד, ראוניץ'.
מה אחוז החזרה של סרב ראשון ושל שני?
תחשוב על זה שסרב ראשון הם זוכים בסביבות 80% מהנקודות שהם כשהם מכניסים סרב ראשון טוב.
אוקיי.
ובסרב שני הם יורדים, סרב שני הם יורדים מתחת ל-50. זאת אומרת שהיתרון עובר בסרב שני למגיש, למחזיר.
זה מה שרציתי. החומר שלי למחשבה, מה יקרה אם יבטלו את הסרב השני. אבל לא נפתח את זה פה עכשיו.
רגע, אתה, אבל למה, אתה חושב לחזור לכנס לסבב?
כן, כן, הוא...
לא, לא, שאל אותי אחד שהוא, אני מחשיב מאוד דעתו.
הוא רוצה לקצר את זמן המשחק, הרי ווייף.
לא, שמע,
כן, ברור.
אם מחזירים ככה, בוא נראה אותם מקים סרב ראשון, שאין שני.
אמרתי לך, עמוס היה מגדולי הריטיינרים. עמוס מצדוב, בוא דבר איתנו על מה שקורה, נובה קלה בקלות, שפיונטג עלתה, אבל רובלב הלך בבית שלו.
רובלב כבר הרבה זמן שם, מאז התקרית הזאת שהרחיקו אותו באמצע המשחק בדובאי, אמנם במדריד ככה התחברו לו כל הכוכבים, אבל מאז הוא לא פוגע. ולא נראה טוב ולא הולך לשום מקום. אלקרז היום שרק מצוין וניצח 3-0, מדבדר.
עמית?
קספרוד. הלך הבקום, דורג הבכיר הנוסף שהלך הביתה, קצ'אנוב ניצח. זהו, כל פה נתן בין הטיפות, יורדים, עולים, יורדים, עולים, אוכלים הרבה טוטים.
כן.
הבכירים נראים טוב, נובק נראה בסדר גמור, ממש בסדר גמור. איך הוא להתעסק ב... אם היה לו פציעה, לא הייתה לו פציעה, נהנים מהעובדה שהוא נמצא פה, אנדי מרי פרש, והבריטים עסוקים באם הוא ישחק זוגות, האם הוא ישחק זוגות מעורבים, האם הוא ישחק טורניר
ילדים. לא, הוא לשחק עם אח שלו ראיתי.
כאילו, דיונים שלו.
הוא לשחק עם אח שלו כהכנה לאולימפיקס.
אבל בסך הכל בסדר, הבריטים, כן, עם אח שלו, עם אחותו, עם האמא,
אבות ואחות הבנים. האמא זאת הבעיה שם, אנחנו יודעים.
כן, זה... יש להם
היא רוצה שהוא ישחק עד גיל 60 בלי רגל. כן. בסדר, קורה. חוץ מזה, איך אתה נהנה?
תראה, היום אני חייב להגיד לך, תשמע, זה היה, היום אלקרז נראה כבר טוב, אלקרז נראה מצוין, ואתה יודע, בסין נראה שם איזה, השני החבר'ה האלה הם באמת בגברים, רמה אחת נחשב מעל כולם, איזה טוב וכיף לטני של נובק עדיין פה, בשביל להצטרף אליהם ולתת להם עוד פייט כמו שאפשר, זה נותן המון המון עניין, כי גם אל תשכח שהם שניהם באותו צד של ההגרלה.
כן.
זאת אומרת שהחצי שלנו הוא חצי הרבה יותר קל. בסדר, הנחת סלב הוא קיבל מה שנקרא.
ראיתי היום את קוקו גוף, שהיא אמרה שהיא נורא מבוגרת, היא בת 20, מפרקת את הרומניה באמת בפחות משעה.
תראה, המואבת זבלנקה, אחרי שקפה את החבר מהחלון, אז עכשיו היא פרשה מהטורניר מווימבלדון, כך שהכל פצחי, איך אומרים, והפולניה לא טובה על דשא, אז קוקו גוף זה המדורגת, לפי דעתי היא הקנדידטית הכי טובה לזכות בטורניר, היא יכולה לזכות בהמון גרנדסלאמים, היא יכולה להגיד שמבוגר היא כל כך צעירה, והכל כל כך פתוח, היא תזכה בהמון גרנדסלאמים.
עמית,
באמת תשמע,
תחזור לתותים, ואנחנו נדבר איתך מחר, נשתמע, תודה. זהו זה, סיימנו. שימרו על עצמכם, כרגיל.
סול לתאילנד.
אף אחד לא ישמור, אף אחד לא ישמור עליכם, אף אחד לא.